עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
ושלוש FM, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, אחיה אדלוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור הוא איציק אהרון. הטלפון שלנו הוא 0552-103-103, ושלחו לנו הודעות וואטסאפ, טקסט קצרות, ל-054-70-103-70. אני אתחיל ישר, קיץ, חם, חלקכם עם הילדים בחופשות, חלקכם יום שישי, אז אולי אין קטנות, אין גן. כן, ימים לא פשוטים, מצב רוח קצת קשה, החום מתיש עוד יותר. אז בואו ניגש ישר לעבודה ואני אראה כמה אני יכולה לדבר עם כמה שיותר מכם בשעתיים האלה. ואנחנו כבר, הנה, מתחילות. בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי, שלום, שלום וברכה.
היי, שלום. התקשרתי אלייך, יצא לך רוב, קוראי נדב, אני חי בהולנד. והתקשרתי לדבר על הילד שלי, הוא בן 6, ולאחרונה הוא מדבר הרבה על, על המוות, וזה משהו שמאוד מאוד מדהיג אותו, והוא מאוד נסער ממנו מכל הנושא. לפני שנה הוא מדבר איתי ועם אשתי לפעמים שהוא כמה שהוא מפחד למות ושהוא לא רוצה שאנחנו נמות ושהוא שער לבד ואני לא יודע איך לתווך לו את הנושא ואיך לדבר איתו על זה.
תראה, ילד בן 6, גם אם זה התחיל כבר לפני שנה אז בוודאי 5, יכולת התפיסה שלו היא מה שאני קוראת לה מוחשית. אין להם עדיין מבחינה אפשרות, מבחינה קוגנטיבית, לחשוב מאוד מופשט. עכשיו, מופשט, סדר זה מופשט, כבוד זה מופשט, זמן זה מופשט. לכן, גם אומרים לילד, ייקח עוד המון 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 זמן, הוא לא יודע לקמת את זה, הוא לא יודע מה לעשות עם המידע הזה. כי אם אומרים לו, מאמי, אני אמות רק עוד המון המון זמן, הוא רק שמע, אני אמות. וכמה, כמה זה המון המון זמן, הוא לא יודע מה, המון המון זמן זה עוד שבועיים, או כשנהיה בכיתה ד', אתה מבין? לכן, זה מצד אחד. מאידך, ילדים שואלים דברים כאלה, או מעלים מגיגים מדברים כאלה, הם צריכים לקבל תשובות. כי אם אין תשובה, הילד תמיד ישלים את זה עם עצמו. עכשיו, מעניין באמת, מה אומרים, נשאלת השאלה, או מה הוא שואל? ובוא נראה, אם אתה זוכר איזה שאלות שהוא שואל, ואני אגיד לך מה לדעתי צריך לענות.
הוא, קודם כל זה התחיל, זה גם סבתא שלי לפני שנתיים נפטרה, ופתאום אחרי חצי שנה פתאום, כזה out of the blue, הוא אמר, סבתא רינה כבר לא פה, סבתא רינה, ובכלל בגלל שדיברתי איתו על זה,
כן.
והוא אלעד ואז אמר, אני לא רוצה גם למות, ואני לא רוצה שאתה או אמא גם תמותו ואני אהיה לבד,
תראה, אני הייתי אומרת לך, יש מצבים שבהם אני לא הולכת לא על ספר החינוך ולא על ספר ההורות, אלא על איזשהם אינסטינקטים של בטן. ולכן, אני במקרה כזה, אני אגיד לך, תקשיב, אתה יודע, אתה פשוט לא מאמין, אבל הרפואה היום עובדת, מחפשת כדור, שאנשים יוכלו לחיות מלן תלפים עוד ועוד 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 ועוד. מה, ויכול להיות שלא נמות אף פעם? תגידו, זה נשמע נורא מצחיק, אבל תדע לך שהמון רופאים והמון אנשים חכמים מחפשים תרופה. הוא אומר, אבל אני לא רוצה שתמות. אז תגיד לו, אני לא אמות. דרך אגב, כשסבתא רינה מתה, מה היא הייתה? נכון, זקנה, 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 וגם חולה, חולה, חולה. גם אם היא לא הייתה, אתה יכול להגיד לו את זה, כי אם היא מתה בישראל, אז אולי הוא לא היה ער לזה שזה היה בהולנד. ואתה אומר לו, מה, אני זקן, 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 וחולה, חולה, חולה? ממש לא. ממש לא.
זה משהו שהוא ממש גם מקשר אותי, כי נגיד סבא שלי חגג השנה 88.
כן.
אז הוא אומר, סבא כבר ממש, הוא ב-88 כבר ממש גדול, הוא עוד מעט ימות. זה כאילו משהו שישר מס.
נכון, נכון. תראה, יש ילדים שמתעסקים בזה, יש ילדים שזה מעסיק אותם יותר, שהם חושבים על זה יותר, אז מה שהם צריכים לשמוע מאיתנו זה, אחד, תשובה עניינית קצרה, ושתיים, שאני לא, מה שאני קוראת לזה, אני לא מתמסרת לזה, אני לא דואגת, טון הדיבור שלי לא הופך להיות, לא, מתוקי, אתה לא צריך לדאוג, אבל אבא כאן ואמא כאן, זה גם לא. אני, זה כן צריך להיות ענייני, כי אם אני נותנת לילד מענה ענייני, אם הילד קולט שאני לא מתרגשת מהנושא, גם הוא יפסיק להתרגש מזה עם הזמן. זאת אומרת, כן לענות, קצר, ענייני ולא מתרגש. מה, סבא כבר הוא נורא נורא זקן, גם הוא ימות יום אחד. אז זה לא יכול להיות, אבל זה יהיה עוד מלן תלפים ימים ושנים.
תראה, אין לו הערכה של
נכון,
הרבה שנים, עוד 5 שנים.
נכון, נכון, אתה אומר מלן תלפים שנים וימים. אמרת והלכת. אתה לא נשאר שם וכאילו, נושא את זה. עונה לו. זה כמו שהוא אומר, אבא, למה השמיים ירוקים היום? תגיד לו, קיבלי השמש באה מהזווית הזאת, וזה נשבר על הים, זה עושה לנו צבע ירוק. אמרת, ענית, הלכת. אותו דבר. זאת אומרת, זה מה שצריך להיות שם, מענה קצר, ענייני, כזה שמאוד, שדרך אגב, מקבל אותו, זה לא, לא, סבא לא ימות, דברים כאלה, לא מסתדר לו, כי הוא כבר יודע שמתים, ואם הוא ימות, אתה תמות, ואם הוא יגיד, אתה תמות, סליחה, תגיד לו, אני מקווה שלא. יש הרבה רופאים שמחפשים עבורנו כדור שלא נמות, אבל אם כן תמות, תגיד לו, ממו, זה לא נושא לשיחה כל פעם, כל פעם, כל פעם. נתתי לך כבר תשובה. וזהו. אבל אם הוא מתעקש, תגיד לו, אתה רואה את סבא? סבא שהוא כבר בן 88. אני קטן. אני קטן. צריך להיות כל כך הרבה זמן, הרבה, 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 עד שאולי אני אהיה זקן כמו סבא. וגם אפילו אני עוד לא אמות. זהו, ואתה הולך לעניינך. ואז אם הוא בא ואומר, אני לא רוצה להיות לבד, תגיד לו, מתוק, אתה לא תהיה לבד. אתה תהיה גדול, ותהיה לך אישה, ויהיו לך מלא ילדים, ומיליון חברים, אתה לא תהיה לבד. אתה מבין כאלה.
כי כאילו המצבים שהוא נכנס לשם, דבר אחרון בקטע זה, המצבים שהוא נכנס ומדבר על זה, ולפעמים זה מרגיש ונראה שהוא ממש חרד מהנושא.
יכול להיות, יכול להיות. אז אם הוא חרד מהנושא, בוא נרגיע אותו. אם הוא אומר, אני אהיה לבד, תסתכל עליו ותגיד לו בכוונה, בכלילות. אבל למה אתה אומר דברים כאלה? זה ממש דברים לא נכונים, הרי אתה לא תהיה לבד. יהיה לך אישה, יהיו לך ילדים, יהיו לך חברים. כן, אבל אם אני אהיה ילד, אבל מאמי, זה לא קורה כשהילדים הם ילדים. זה קורה רק שההורים שלהם נורא נורא זקנים ונורא נורא חולים, ואני לא נורא זקן ואני לא נורא חולה. אתה מבין? אתה שם לב לטון שלי?
כן.
אלה הדיבורים.
טון דיבור פשוט רגיל.
כן, קצר, ענייני, וגם שמוכיח את הילד על טעותו. מה פתאום שתהיה לבד? אבל אתה לא תהיה לבד הרי. זה לא קורה כשהילדים הם ילדים. אם הוא היה מכיר ילד שאימא שלו מתה בגילו, היה קשה לי להגיד את המשפט הזה. אבל מכיוון שהוא לא מכיר, הוא רק יודע על זקנים.
לא, הוא כן מכיר, כי בכיתה שלו,
כן.
יש ילדה שהאימא שלה נפטרה, ואז דיברו איתם על זה גם
אוקיי,
בכיתה, אבל זה קרה כאילו כבר תוך כדי התהליך שהוא כבר מדבר, והוא בתוך זה.
אוקיי, אז יכול להיות שאתה מעיז עדיין להגיד, אבל מאמי, זה בדרך כלל, תגיד בדרך כלל, זה לא קורה לילדים. ואם הוא יגיד כן, זה כן קורה, והוא ייתן לך את השם של הילדה בכיתה, תגיד, אז מה, היא לבד? היא לא לבד. יש לה את אבא שלה, יש לה את אחותה, דודה שלה באה מישראל להיות איתה, סתם כן, אני ממציאה דברים. ילדים לא נשארים לבד. תמיד יש מי שדואג להם ושומר עליהם. אתה מבין? הנה זאת תשובה. זאת אומרת, ברגע, ואתה יודע מה קורה נדב, ברגע שאנחנו לא נבהלים, יש לנו תשובות. אם אני במקום של אוי, הילד חרד, יא, מסכן, הוא דואג, אוי, איך אני ארגיע אותו, באמת המצב הוא כזה, באמת אנשים מתים. אם אני שם, אתה לא תוכל לדבר בקולי ובטון שלי כמו שאני דיברתי. כי התפקיד שלנו, כי באותו רגע אנחנו לא אמורים, אנחנו לא אמורים להיבהל מהשאלות האלה. לענות לו. קצר וענייני.
נשאר יום
הוא,
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב נדב.
תודה, תודה.
בבקשה, ואם אתה רואה את הבת שלי בהולנד, תמסור לה דרישת שלום.
אני אמסור לה, תודה רבה.
בבקשה, ביי.
להתראות, יום טוב.
להתראות, ביי ביי. כן, מוות מעסיק ילדים שונים איך אני אקרא לזה? מעסיק ילדים שונים ברמות שונות של עיסוק. יש ילדים שעוברים עם זה הלאה, יש ילדים ששואלים כמה שאלות ועוברים הלאה, ויש ילדים שמעסיק אותם הרבה יותר. כן. ואז כמו שדיברתי פה עם נדב, תשובות קצרות, ענייניות, להראות להם שאני לא נבהל מזה, להוכיח אותו על טעותו, לספק יותר מידע. כי אם הוא מכיר על זקנים, אז להגיד זקנים, 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 וחולים, חולים, חולים, ואנחנו לא. אוקיי? זה מה שיש לנו לעשות. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, היי.
היי, שאלה קטנה. יש לי נכד בן 2.5. והוא דיבר, הוא התחיל לדבר בגיל 2, ילד מפותח, חכם. פתאום לפני שבוע, שבועיים, הוא התחיל לגמגם. אז אנחנו מתלבטים, ללכת לפני תקשורת, לא לעשות שום דבר בינתיים, זה חלק מההתפתחות.
תראי, זה לא חלק מההתפתחות, זה לא חלק נורמטיבי מההתפתחות. אבל לגמגום, בגיל הזה יש המון, יכולות להיות המון סיבות. ואחת מהם למשל, במיוחד אם הילדון הזה כל כך מפותח וחכם, זה שהוא חושב היום הרבה יותר מהר ממה שהוא מסוגל להגיד את זה.
בדיוק.
ואז בדיוק מתבלבל לו. זה אחד. שתיים, כן יכול להיות שהוא שמע משהו, הוא חווה משהו, והוא קצת בלחץ. לא יודעת, אולי. מעידך, אני חושבת שני דברים לעשות. אחד, אם ההורים דואגים, חוששים, בטח שילכו לקלינאי תקשורת. ברור, שתדבר עם הילד, ותשוחח עם הילד, ואתם תדברו עם הילד, ונראה מה היא שומעת, מה היא קולטת, ופשוט תרגיע אתכם לדעתי.
זה כבר, כן, אולי כאילו, לחכות קצת, או...
תראי, זה נורא תלוי ברמת החשש של ההורים. אני חושבת שאם יש לנו הורים שחוששים ומתלבטים, אז כשיש התלבטות, אין התלבטות. הולכים ומטפלים בעניין הזה. זה יכול להיות מוקדם מדי, יכול להיות שיגידו להם, עזבו שטויות במצגבניות לחצי מהילדים, זה קורה. יכול להיות שיגידו להם, חכו עוד טיפה, חודש, חודשיים, וזה עובר. הכל יכול להיות נכון. אבל ההורים בסוף יחליטו עד כמה הם חוששים, עד כמה הם אומרים לעצמם, רגע, כי אם כן יש פה בעיה, אני רוצה להתחיל לטפל בה עכשיו. למה לדחות אותה לעוד חודשיים, שלושה, חצי שנה? מבינה, זה נורא תלוי בטמפרמנט של ההורים, ברמת החששות של ההורים.
הוא באמת ילד מהיר, הכל הוא עשה מהר, הכל הוא התחיל לשחול מהר, לדבר מהר, להבין מהר. ופתאום נתקע לו, הוא מדבר, הוא ממשיך לדבר, והוא נתקע בתחילת המילה, בתחילת המשפט. והצבים כאילו, הוא רוצה להמשיך לדבר, אנחנו נותנים לו את הזמן, מקשיבים. אבל...
הוא מתוסכל גם באותו רגע? הוא מתעצבן?
הוא מתעצבן, ואז הוא אומר לה, פשוט תמשיך אתה. כאילו, תשלים אתה. אבל...
הוא אומר, באמת? וואו, איזה חכם.
הוא
עושה
קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק
וגם דרך אגב, אם הוא אומר תמשיך, תמשיכו, תמשיכו אתם.
ברור, להמשיך.
בטח, בטח, אם הוא מבקש עזרה, תנו לו. הוא אומר, תמשיך אתה, קטנוע, אתה מתכוון קטנוע, מאמי?
הוא היה מדבר, הוא היה מדבר יפה, הוא היה שעור,
הוא עדיין, הוא עדיין, הוא עדיין. אז שוב אני אומרת, זה יכול להיות ממש תלוי במחשבה המהירה, זה יכול להיות תלוי באיזה מצב רגע של לחץ, והוא רק צריך להתגבר עליו. הבן שלי אחרי מלחמה גמגם שנה. הוא היה בגיל של הנכד שלך.
זה גם המלחמה, זה מה שהשפיע עליו.
הכל יכול להיות, אני לא יודעת. זהו שאני ממש לא יודעת.
אנחנו מאירים אותו, מורידים שתי קומות למקלט.
אז הכל יכול, אז בבקשה. לכן אני אומרת, אפשר לחכות עם זה, ולראות אולי בקיץ, אולי הכל יירגע, אולי זה יעבור. ואפשר גם להגיד, למה אני מחכה? יאללה, תור לקלינאי תקשורת, גם ככה תורים זה היום המון זמן.
תורים ארוכים.
אז תור לקלינאי תקשורת, ונלך. נלך כדי להשקיט את עצמנו. מה?
זה גם טיפול רגשי, או רק קלינאי תקשורת?
לא, 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 איזה טיפול רגשי לבין שנתיים וחצי, מה פתאום? המטפלים של הילדים הצעירים זה ההורים שלהם. בדרך כלל זה ההורים צריכים לקבל, זה ההורים שנוסחים את השקט, את הרוגע, את הלא מהירים, את המחכים בסבלנות, את המלטפים אותו ומחייכים אליו תוך כדי, והוא אומר, אתה תמשיך, אז אתה ממשיך, כי אתה מגיש לילד עזרה אם הוא מבקש אותה. מבינה? אנחנו יודעים שהוא יודע, כרגע הוא תקוע, אז אני מקפיצה אותו, אני מעבירה אותו את הדבר הזה. אני לא מחייבת אותו, את מבינה, להסתבך ולהיות מתוסכל. גם בגיל שנתיים וחצי רמת התסכול מאוד מאוד גבוהה, במיוחד שהילדים הם ילדים מאוד חכמים ומפותחים, כי אז הם יודעים מה הם רוצים והם לא מצליחים להגיע לזה, אז התסכול הוא עוד יותר גדול והאכזבה מעצמם גם, אז לכן אנחנו עוזרים.
הגננת אמרה לאמא תשאיר את זה, זה יעבור מעצמו, האמא קצת...
אז הגננת יש לה, תראי, אפשר לסמוך על הגננת הרבה פעמים, במיוחד אם באמת יש לי אמון בה ויש לה ניסיון רב שנים ויודעת שדברים... ויודעת שדברים כאלה באמת בדרך כלל עוברים. זה נכון. גם אם זה מתוך חרדה, גם אם זה בגלל המלחמה, גם אם זה בגלל שהוא חושב מהר, זה עובר. ויודעת, ולכן היא אומרת, תניחו, תהיו, תתמכו, תחכו בסבלנות, תלטפו, תגידו לו, מאמי, הכל בסדר, אנחנו נמשיך, כזה בכלילות כזאת. או אם ההורה אומר, נכון, יכול להיות, אבל אני לא שקטה. שתקבע תור לקלינאי תקשורת. קופת חולים זה עוד חצי שנה, אם היא רוצה פרטי, שתלך פרטי. מה?
אבל בסוף זה עובר.
תשמעי, מהדברים שאני מכירה, מהמקרים שאני מכירה, זה עובר. גם עם מקרים שבהם צריך לערב את הקלינאית, אז גם. אז מצד שני, תקשיבי, אחד מהאחים שלי גמגם הרבה מאוד שנים, ואני זוכרת שרק בסביבות גיל 10-11, אז זה לא היה כל כך, את יודעת, במאה הקודמת, זה לא היה כל כך, לא כל כך בקלות, חשבו והבינו והלכו, ואני זוכרת עצמו, הולך לקלינאי תקשורת, הוא היה עומד מול הרי, הוא היה בן 12, היה בן 13, ועושה חזרות ולומד לדבר, להתגבר על הגמגום, כך שאפשר גם להתגבר. מצד שני, יש את האגודה של המגמגמים, דרך אגב, שמגמגמים, שיש שם איזשהו מעצור, שהם כבר יודעים כבר בטח גם למה זה קורה להם. עכשיו, לכן להגיד לך, כן, בטח זה עובר, זה לא אחראי מצידי. הניסיון שאני יודעת, מתוך המקומות האלה, כשזה קורה בעקבות משהו, כשהולכים לקלינאית בגיל צעיר, מה שאני יודעת זה על המקרים שזה של הצלחות.
את מבינה? זה לא יעורר בילד שאנחנו
נשים
איזה אישו כאילו, לטפל, שלא ירגיש
לא, 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 אנחנו, לא, לא.
קלינאי זה בעצם משחק, נכון? היא משחקת שם.
כן, אנחנו הולכים לנוגה שהיא רוצה לדבר איתנו. כן, אפשר להגיד. אם הוא ילד נורא נורא חכם, אז אפשר להגיד לו, אנחנו הולכים לנוגה, כי אנחנו רוצים לקבל ממנה עצה, מה לעשות, כדי ש... תוכל לדבר מהר, בלי לעצור באמצע. אז אולי נוגה תגיד לנו, שוב, זה נורא תלוי בהורים גם, עד כמה אני אומרת לילד, ואסור לשכוח את רמת ההתפתחות של הילד מבחינה קוגניטיבית. האם אני אומרת לו, אתה מגמגם, או האם אני אומרת לו, אנחנו הולכים לנוגה שתדבר, שתלמד אותנו לדבר מהר כמו פעם, ולא לעצור באמצע. את מבינה? זה לגמרי משהו אחר. ואז אולי גם הילד יקבל את זה באהבה, כי הוא מתעצבן שהוא תקוע. זה מעצבן אותו. אז נורא תלוי בהורים. אפשר ככה וככה וככה וככה.
זה הילד הראשון וקצת לחוצים.
נכון, אז בגלל זה אני אומרת, אם הם לחוצים, שיקבעו תור לקלינאי תקשורת.
בסדר.
בהצלחה, סבתא לבה. בבקשה, בבקשה, יקירה. שבת שלום. כל טוב. אני יוצאת לכמה דקות בפרסומות, ואתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, כמה דקות, ואני חוזרת. זהו, חזרתי אליכם, ואנחנו ממשיכים בשיחות הטלפון, והנה, שיחה שמחכה לי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מיכל, מה שלומך?
היי, אני בסדר, תודה, תודה.
קודם כל, רציתי להגיד לך שאת מהממת, וכיף לשמוע אותך.
תודה.
ממש, תומדים ממך הרבה.
תודה רבה. כן.
אני פונה אלייך כי אני אימא לארבעה ילדים, הקטן שלי בן שנתיים ושבע, וכל התאויות האפשריות עשיתי איתו, אבל כרגע אני צריכה להתמודד עם זה.
אבל את יודעת, אני רוצה רגע לעצור אותך. זה כבר ילד רביעי. את כבר יודעת מה לעשות. וכשאת אומרת כל הטעויות עשיתי, את יותר מדי מחמירה עם עצמך. את עשית מה שהיה מתאים לך אז. הוא כבר רביעי, ויש מעליו אולי ילד בסך הכל בשנתיים הבדל, ואחר כך יש ילד קצת יותר גדול שהולך לגן או לבית ספר, ומוציא אותך מדעתך. אין, אני רוצה שגם תדעי להסתכל על עצמך בחמלה, ובאהבה, ובסלחנות. נכון, אנחנו עושות טעויות. גם אם הוא היה ראשון, וגם אם היה חמש שנים הבדל בין ילד לילד, אנחנו עושות טעויות, נקודה. גם ההורים שלנו עשו טעויות עלינו.
נכון.
ולכן, כן תהיי סלחנית על עצמך, ובואי נראה. אוקיי, אז עשית טעויות.
אז אני, תודה. תודה על ההערה הזאתי.
בבקשה.
אז אני אגיד לך מה, הגדול, יש לי בן בן 13, בת 11, ובת 7. ההפרש בין באמת הקטנה אליו זה 5 שנים. עכשיו הבנות ביחד בחדר, והוא עד גיל שנה ישן אצלי בחדר עם מיטת, עם לול.
Okay.
ואז עברנו אותו למיטת תינוק, אז בהתחלה הוא נרדם לבד עם בקבוק, ואז שעברנו אותו למיטת תינוק בחדר של מאור, כל פעם כזה ריחמתי על מאור, הוא בן 13 גיל ההתבגרות,
okay,
ואני okay. אתן לו עוד קצת ומשכתי את הזמן. אז בהתחלה הוא נרדם בסלון על הספה הנפתחת הזאת של, את יודעת, של המיקי מאוס, ואז היינו מעבירים אותו לחדר.
Mm-hmm.
ואז כבר זה תפס את הסלון, וילדים רוצים לאכול ארוחת ערב, וכולם צריכים ללכת על קטות האצבעות כדי לא להעיר אותו, כי הוא כרגע נרדם, ויושבים לידו עד שהוא נרדם. ואז ניסינו להעביר אותו לחדר, וזה לא צלח, ואז הוא התרגל לישון, להירדם אצלנו, היינו מעבירים אותו, כבר העברתי את המיטת תינוק למיטת מעבר, הקטנות האלה, אמרתי אולי זה יעזור, כי הוא לא היה מוכן לישון במיטת תינוק, היה איזשהו שלב,
okay.
שהוא קם ב-11 בלילה ועבר אלינו לחדר.
ואז
ופשוט מה זה הרגל?
כן, רגע, ועכשיו, מיטת המעבר הקטנה היא אצלכם בחדר כרגע?
לא, 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 אצל עם הגדול.
והוא ישן איתכם במיטתכם?
הוא נרדם אצלנו, אני מעבירה אותו אחרי איזה שעה למיטה שלו, ואז הוא יכול ב-11, 12, 1, 2, אפילו 3 בלילה, כל לילה הוא עובר אלינו.
אוקיי.
היה איזה שבוע הפסקה, ששמחתי ממש, אמרתי וואו, ואמרתי איזה כיף, איזה זה, איזה זה, ואז זה חזר על עצמו.
אוקיי, עכשיו, אז בעצם מה שיש לנו היום, זה ילדונצ'יק, שעדיין את מרדימה אותו במיטתכם, את מעבירה אותו למיטתו, ואז הוא חוזר אליכם.
נכון.
עכשיו אני עוצרת אותך ושואל אותך בכנות רבה, זה מפריע לך?
זה קודם כל כן, כי קודם
אוקיי,
כל
זה הכל. זה הכל יקירה, זה הכל. כי יכול להיות שמישהו אחר היה אומר, תקשיבי, 10 דקות הוא נרדם לי, בעלי מרים אותו לידיים, מה זה, זה לא משקל, מכניס אותו, בסדר, אז הוא בא בלילה, אני זזה ונרדמת. גם זה יכול להיות. גם זה יכול להיות, שום דבר לא קורה. זה ילד שישן עם ההורים. אני רוצה להגיד לך שאחד הכיפים הכי גדולים בעולם, בעולם, זה לישון עם אמא ואבא. זה תחושת
ביטחון. גם לנו זה כיף, אבל זה פוגע בזוגיות שלי.
אוקיי.
זה פוגע
אז הנה,
בהרבה דברים אחרים.
אז הנה הסיבות לייצר שינוי. ואת יודעת מה? דווקא בגלל שאנחנו בחופש הגדול, דווקא זה סבבה. בגלל מאור. בגלל הדבר הזה דווקא. מה שבעצם צריך לקרות עכשיו, יקירה, זה תהליך שבו אתם קובעים על הקטנצ'יק, שבו הרצון שלכם, אתם אוכפים את הרצון שלכם על הפעוט, שבו יקרה מה שאתם רוצים, ולא מה שהוא רוצה. זה הדבר. זה הדבר, וכדי להצליח בתהליך הזה, ותכף אני אגיד לך מה לעשות, כדי להצליח בזה, את צריכה להיות בטוחה בעצמך שאת עושה את הדבר הנכון, כי הילד התנגד. וילדים טובים, חכמים ובריאים בנפשם, מתנגדים. זה יופי של התפתחות. אני לא רוצה רובוט, אני לא רוצה יסמן, אני רוצה ילד שעומד על דעתו ורוצה לחזור למיטה של אמא. אבל יש פה אמא שאומרת, זה לא יקרה. זה הכל. ואז את תוחפת את הרצון שלך עליו. אז תכף אני אגיד לך איך לעשות את זה. את מבינה מה בעצם השינוי הזה אומר? כל זמן שאת מצפה שהוא ישתף איתך פעולה, שהוא ירדם יפה במיטתו, או שהוא לא יקום בלילה ויעבור אלייך, כל זמן שזאת הציפייה שלך, את תפלי בפח. זה לא יקרה. זה לא יקרה, ילד רוצה לישון איתך. לא חשוב אם זה בגלל שהוא התרגל, לא חשוב אם זה בגלל שהוא מפונק, לא חשוב אם זה בגלל שעשית את כל הטעויות, ממש לא חשוב. זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא רוצה, זה כיף נורא גדול. את, לא מתאים לך. לא מתאים לך כי כואב לך אגב, לא מתאים לך כי זה כבר פוגע בזוגיות, לא מתאים לך כי ילד צריך, כי מבחינה ערכית החשיבה שלך אומרת שילד צריך לישון במיטתו. לא מתאים לך. התאים לך שהוא היה תינוק, לא מתאים לך עכשיו. וזה נכון לגבי הנקה, וזה נכון לגבי מוצץ. זה בסדר גמור מוצץ, עד שהרופא שיניים אומר, אוי ובוי, תפסיק עם זה. מאותו רגע אני אוכפת את רצוני על רצונו של הילד. עכשיו, להרבה מההורים הצעירים יש בעיה עם הדבר הזה, ואז הם בבעיה. הם בבעיה. כי החיים האלה מייצרים מצבים שבהם אני קופת את רצוני על הילד. כשאני עומדת עם ילד בן 5 או 6 או 7 ומחזיקה לו את היד חזק, ולא נותן לו לעבור ברמזור אדום, אני לא קופה את רצוני על רצונו? הוא אומר, אבל אין אף אחד, אבל אין מכונית, אבל החבר שאני מחכה לי, אבל אני רוצה לעבור, אבל לאחר את האוטובוס, אבל את לא נותנת לו, למרות שהוא רוצה. זה לא לאכוף את רצוני על רצונו?
דווקא זה היה עם הקטן, היה לי, ועכשיו הוא ממש יודע, הוא אומר, כביש מסוכן, מביא לי יד, אנחנו חושבים את הכביש.
אוקיי, אז הוא, מה הוא עושה? הוא הרי לא מבין שהכביש מסוכן, מה זה ילד קטן מבין? ילד לא מבין כלום. למה עד גיל 9 לא מרשים להם לחצות כביש לבד? כי אין להם תפיסה מרחבית, כי הם לא יכולים לעמוד את המהירות שהאוטו בא ממול, והאם יש לי זמן לחצות או אין לי זמן לחצות, כי את רוצה ללמד אותו חוקים, כי ילד לא נולד עם למידה של חוקים, את ייצרת אצלו שוטר פנימי. ועכשיו הוא יודע לצטט את השוטר הפנימי הזה ולהגיד לא עוברים? מעולה. עכשיו בואי, עכשיו, זה קרה אחרי פעם, פעמיים, 3, 4, 5, 20 פעמים שעמדת ואמרת לו לא עוברים, לא עוברים, לא עוברים, לא עוברים. אותו דבר צריך לקרוא עם השינה. וזה צריך לקרות כך. את לוקחת את הפעות המתוק שלך, הוא כבר לא תינוק. לפני כן גם תדברי עם האור, תכף אני אגיד לך מה להגיד למאור. ואת אומרת לו, פיצקי, אתה יודע? כבר הרבה 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 פעמים, והרבה הרבה הרבה ימים, אנחנו מדברים על זה שתישן במיטתך. וגם בלילה כשאתה מתעורר, אתה רואה שאתה ישן במיטה שלך, בחדר שלך ושל מאור. ואבא ואני חושבים, ואבא ואני החלטנו, שמהיום, אתה כל הלילה, וגם תרדם במיטה שלך, די. ותגידי, תקשיבי טוב, תגידי את המילים האלה, לא נוח לי שאתה נכנס למיטה. זה צפוף, זה חם לי, זה לא נעים לי, מתחיל לכאוב לי הגב.
אבל אז הוא יבין אותי, כי הוא לא כל כך מדבר.
הוא לא מדבר, אבל הוא יבין כל מילה.
אוקיי.
אם אין לו בעיה בהתפתחות הקוגניטיבית, הוא יבין כל מילה.
אוקיי.
אומרים לו, מאמי, לך לחדר, תביא לי רגע את הטרקטור, הוא הולך והוא מבין, נכון?
כן.
זה הכל. הילדים מבינים, לא לזלזל בחוכמתם. גם אם הילד לא מדבר, הוא מבין. ואם הוא לא הבין מילה או שתיים ממה שאמרתי, הוא יבין אחרי שאני כבר אתחיל לעשות את זה. אבל הוא מבין. להגיד לו, אני לא רוצה. מה את לא אומרת לו? אני לא מרשה שוקולד, או אני לא מרשה חטיף. אם תיקח, אני אקח לך. את אומרת לו, הוא מבין מצוין. ואז או שהוא לוקח כי בא לו, או שהוא לא לוקח כי הוא הבין מה אמרת. כי אני כועסת, או אני מזהירה, או אני מאיימת.
כן,
נכון?
הוא מזהים.
הוא מבין מעולה. ואת אומרת לו, בגלל זה, מהיום. אנחנו מרדימים אותך במיטה שלך. רק במיטה שלך. עכשיו, ההרדמה הזאת תהיה קשה. עכשיו, זה גם מה שאני רוצה להגיד למאור, להגיד לו, מאורי, תקשיב, בימים הקרובים, זה יהיה שבוע, אולי אפילו שבועיים, אבא ואני עושים פה את הקטע של להרגיל את הקטנצ'יק לישון במיטתו. וזה ייקח זמן. מה שזה אומר שזה תוקע אותך מללכת לישון, אני מבינה את זה. אבל זה, אני מצטערת, אבל זה תוקע, אבל עשינו טעויות, התיקון עולה קצת. ולכן, אם אתה רוצה בשבועיים האלה, או להירדם בסלון, או פשוט תישאר יותר מאוחר. אתה גם ככה נשאר מאוחר. ואז תוכל להיכנס לישון, רק כשהוא כבר ישן. עכשיו, תראי איך זה עובד, תקשיבי טוב. הילד, גם כשהעברת אותו למיטתו, ברגע מסוים הוא מתעורר. עכשיו, אני רוצה שתביני את זה. יש לי הרבה שיחות על זה, ואני אחזור על זה גם עכשיו. לכולנו, וגם לילדים, יש מחזורי שינה. לנו יש, נדמה לי, 5 או 6 מחזורי שינה, לילדים יש יותר. ומחזור שינה זה כל התהליך של הגמה והדלטה, כל מה שקורה בגוף, במחזור שינה. עכשיו, כשלנו יש מחזור שינה, אנחנו מתעוררים לחלקיקי שניות, מושכים את השמיכה, עושים דים דים דים, מסתובבים לצד השני ונרדמות בחזרה, נכון?
נכון.
הקטנצ'יק, ברגע מסוים, כשיש לו מחזור שינה והוא מתעורר, הוא לא מסוגל להירדם. כי הוא לא במיטתך, ואת לא לידו. התנאים שלו, של ההרדמה, לא נמצאים שם. אז הוא יורד מהמיטה והוא בא אלייך.
נכון.
ולכן, אני את התנאים האלה צריכה לשנות. אני לא יכולה לגרום לו לא להתעורר. לא יכולה לגרום לו לא להתעורר. אני כן רוצה לייצר מצב שכשהוא מתעורר, כי הרי הוא יתעורר, נכון? אז אני רוצה לייצר מצב שכשהוא מתעורר, אני מייתרת את הצורך שלו לבוא אליי. ולכן, תקשיבי טוב, בשבועיים הקרובים, את או בעלך או לסירוגין, ישנים בחדר של מאור והילד. תשימי שם מזרון טוב. קודם כל תרדימי אותו במיטתו, וזה ייקח לך שעתיים. הוא בוכה, הוא יורד, ותגידי לו, אני אשב כאן, אני אשמור עליך, אני לא עונה, אני לא מדברת, ואם תרד מאמי, אני אעלה אותך בחזרה. ואת יושבת לידו, והוא יורד, ואת מעלה אותו, ואומר, אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, תראי, אבל אני לא יכול לרדים, אבל אמא, תעני לי, וכל מה שאת עושה זה...
לא מדבר כך, הוא יגיד פה, פה, יענו בחדר שלי, זה מה שאומר, פה, לא פה, פה.
ואז את עונה לו,
אוקיי.
את בחדר שלו ושל מאור, הדלת סגורה, וכל מה שהוא אומר, את עושה לו, ואז הוא יפקה, ואז אולי הוא כן ירד, הוא ירצה פה, 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 הוא ירצה אלייך. ותגידי לו, את לפני כן, קודם כל אני מודיעה לו, מהיום לא הולכים לישון יותר במיטה של אמא ואבא, אלא רק במיטה שלך, ואבא ואני שומרים עליך, עד שתרדם. וזה מה שיקרה. אתם שם עד שהוא נרדם. ואת לא עונה לו, והוא מדי פעם יציץ ויראה, ויקח לו המון זמן להירדם. עכשיו, מכיוון שאת עושה את זה בשמונה, שמונה וחצי, נכון? מתי את עושה את זה?
נכון, כן.
אוקיי,
כן,
איך שהוא נרדם, אם עדיין יש לך זמן, לך את עשית מה שצריך לעשות. עכשיו, את צריכה לקחת את שלושת הגדולים ולהגיד להם זה מה שהולך לקרות. Okay. את צריכה לתת להם רקע, אני מבקש את השקט שלכם, בחדרים שלכם. זה בסך הכל לוקח שבועיים, 10 ימים, זה מה שמיכל דליות אמרה לי. עכשיו, כולם כבר יודעים מי אני, הם בטיק טוק, הם יודעים מי זו מיכל דליות. את תוספת את שלושת הילדים הגדולים,
okay.
ואת מסבירה להם מה הולך לקרות. הרגלנו אותו, את לא מדברת, עשינו את האויות, ענייני. הרגלנו אותו, הוא היה הקטן שלנו, רצינו מאוד לחסוך לכם את הבכי ואת הצעקות, וגם לנו האמת, אבל די, הוא כבר בן 2.5, הגיע הזמן, אנחנו עכשיו מרגילים אותו לישון במיטתו, גם להירדם בערב וגם זה, וזה יהיה סמטוחה ובלגן איזה שבוע, 10 ימים. דרך אגב, קיבלתי עצות ממיכל דליות, כמו שאמרתי לך, הם יודעים מי זאת מיכל דליות, כי הם כולה בטיק טוק, וחבר'ה, זה החופש הגדול, אנחנו נתגבר על זה, כולו 10 ימים, משהו כזה, באמת. בואו נעזור לו ונקל עליו. זהו. ואז הבנות בחדר שלהם, או שהן יוצאות, או שהן בטלוויזיה, ומאור איפשהו. עכשיו, אוקיי? עכשיו. ואז את אומרת לקטן, מהיום לא ישנים יותר, כמו שאמרתי מקודם, ואבא ואני שומרים עליך פה, ואת יושבת שם עד שהוא נרדם. ואז תלכי לעניינייך, זה, okay. בימים הראשונים זה יהיה שעתיים, אחר כך זה יהיה שעה, אחר כך זה יהיה 45 דקות, עד שזה הופך להיות 15-20 דקות. 15-20 דקות מבחינתי, על פי האני מאמין שלי, תשבי את 15-20 דקות גם עד גיל 13. אם זה מה שמרגיע את הילד, כולו 15, מה הקטע? זה נוסח בו ביטחון, שבי. ברגע מסוים הוא לא יצטרך את זה. אבל בטח בהתחלה ובתהליך, כן. יום יום, יום יום, לשבת שם. עכשיו, ב-11:30, 12, 10:30, 11, מתי שאת הולכת לישון, תיכנסי לישון על מזרון בחדר של הילד, ואני אגיד לך למה. כי הוא יתעורר בלילה. הוא הרי יתעורר. עכשיו, אם הוא מתעורר, והוא רואה אותך, והדלת תהיה סגורה, שמאור ידע גם שהדלת סגורה.
Okay.
מבחינתי אפילו נעול אם אתם רוצים. המפתח אצלך, או בדלת, כי הוא לא יודע עוד לפתוח דלת עם מפתח הקטנצ'יק. רק מאור יודע, okay. נכון?
כן.
ולכן הוא מתעורר, הוא הרי יתעורר, והוא יראה אותך. עכשיו, יכול להיות שירצה להיכנס למזרון על ידך, אז תעלי אותו בחזרה.
אוקיי.
ותגידי לו, ש-ש-ש-ש-ש-ש-ש. מקסימום תגידי לו אמא פה ותחזרי חזרה למזרון. עכשיו הוא ימשיך להתעורר. אני, מה אני רוצה? שלב הראשון שאני רוצה, קודם כל להרדים אותו בביטתו, וגם אחרי 3-4 לילות, 5 לילות, אני רוצה לגרום לו לא להתעורר. ולמה הוא לא התעורר? כי הוא יודע שאת שם. את מבינה?
כן.
ואז עוברים עוד 3 לילות והוא כבר לא מתעורר, אז תעזי לא ללכת להירדם שם.
ואם הוא יתעורר דווקא אחרי זה, לא יודעת, יומיים, שלוש.
ואז הוא בא למיטתך, אז תקומי ותגידי לו, אבא היה עצוב, באתי לשמור עליו קצת, תחזיר אותו למיטתו ותשכבי על המזרון.
אוקיי.
הבנת?
אוקיי.
ותסגרי את הדלת. כזה קצר, ענייני. תראי, כל הקטע הוא עניין של הרגלים. אני רוצה להקנות לילד הרגלים חדשים. והרגל זה משהו... תחשבי על ההרגל שאנחנו שוטפות ידיים שאנחנו נוצאות בשירותים. תחשבי על ההרגל שאנחנו אומרות תודה. סליחה, בבקשה. תחשבי על ההרגל שאני סוגרת טריס לפני שאני הולכת לישון. זה משהו שאנחנו עושים אותו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בדיוק, שוב, ושוב, ושוב. וגם את, לא להתייאש. יש הורים שאומרים, ניסיתי, זה לא עובד. בטח שזה לא עובד אחרי לילה. צריך להיות פה תהליך של למידה. בגלל זה אני אומרת לך, 10 ימים, שבועיים, קחי את הזמן שלך. זה חופש באקשי, ב ב ב בעקשנות, בנחישות, בעקביות, זה מה שעובר. נחישות ועקביות. ואז הילד מסיק את המסקנה שאני רוצה.
אוקיי.
אוקיי? זאת הדרך. זה מה שיש לעשות.
קודם כל, תודה רבה על ההסבר המפורט. אני שואלת אם אפשר להכניס עוד שאלה לגבי הבת עם הטיק-טוק.
כן, 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 בואי תשאלי.
אוקיי.
הבת כמה?
הבת היא בת, אגם היא בת 11, עכשיו 11, לפני שבוע.
אוקיי.
בעלי לא חושב שמגיע לטיק-טוק. לא, הוא לא רוצה שנביא לטיק-טוק, גם הגדול רוצה אינסטגרם, הוא לא רוצה לחשוף אותם לזה, בגלל כל התכנים שיש, וכל הסיפורים והעניינים. והיא, כל החברות שלה עם טיק-טוק, והיא כל דבר כבר מתחילה להיים, אם לא תביאו לי טיק-טוק, אני לא הולכת לבית ספר. אם לא תביאו לי טיק-טוק, אני לא הולכת לקייטנה. אם לא תביאו לי טיק-טוק, אני לא עושה שיעורים. כל מיני דברים כאלה שזה כבר ממש מחריף. היא אומרת שזה משפיע על המצב רוח שלה, וכל החברות שלה שם. למשל, יום ראשון היא לא הולכה לקייטנה, כי היא אומרת, לא, כל הבנות בטיק-טוק ורק לי אין, ואני מרגישה. כאילו זה משפיע על החברה. זה מה שהיא אומרת. היה לה יום הולדת, היא אמרה, אני לא רוצה מתנות, אני רוצה רק טיק-טוק.
עכשיו תקשיבי. בעלך צודק. הטיק-טוק זה תרעלה. זה פשוט זוועה. עכשיו, מה שבעלך לא יודע, שבטיק-טוק יש גם דבר כזה שנקרא פרייבט.
אוקיי.
זאת אומרת, משהו, הוא אישי עצמו. זה אחד. שתיים, אפשרות לחסום הרבה מאוד תכנים, שהוא ילמד איך הוא מאפשר לילדה בגבולות מסוימים. כל מיני דברים. שיבין, שילמד את הדבר הזה.
אוקיי.
הוא צודק.
היא רוצה את זה בעיקר קודם לריכוזים
וכאלה. לא, 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 זה שטויות בצקבניות. היא תראה את כל הזבל שישנו שם, כמו שכל הבנות האחרות בגילה. קודם כל, והאמת, יש בטיקטוק גם דברים נהדרים. אני בטיקטוק, ואת לא מבינה כמה עוקבים יש לי. יש לי סרטונים של 100 לייקים, עכשיו יש שם תכנים מהממים.
נכון.
אז לכן, החסימה... היא שכל מיני דברים שהוא לא רוצה. קודם כל, הוא צריך להבין. קודם כל, לבוא ולהגיד לו, א', אתה צודק. ברגע שאם לא תגידי לו, אתה צודק, תהיה לך את ההתנגדות שלו, והוא לא ימשיך לשמוע הלאה את מה שיש לך להגיד.
אוקיי.
זה ככה זה עם בני אדם. קודם כל, תגידי לו, אתה צודק. אתה צודק. ואם אתה תתעקש, מבחינתי, עד גיל 13 שלא יהיה לטיק טוק.
אוקיי.
עכשיו, בוא בכל אופן נראה, אם יש גם דרך ביניים, כי אני שמעתי ממישהו, אני הבנתי שהטיק טוק יכול להיות גם פרטי, גם ציבורי, אז קודם כל בוא נעשה לה אותו פרטי. ובוא נבדוק מה זה הדבר הזה שהוא אומר פרטי. לא רק זה, בוא נחסום אותה לכל מיני תכנים, אנחנו יכולים לחסום את הטלפון לכל מיני תכנים, לכל מיני נושאים, לכל מיני דברים, לכל מיני אתרים, לכל מיני אנשים. בוא נעשה את הדברים האלה.
אוקיי. Okay.
ואז אנחנו נותנים לה את זה עם המון מגבלות. ואנחנו okay. נותנים לה שמחה, וקונים לנו שקט. האם אתה מוכן שאנחנו נתעמק בזה קצת? מה הוא יגיד לדעתך? האם הוא עקשן גדול והוא יגיד בשום פנים ואופן, או שהוא יגיד, אתה יודעת מה, את רוצה, תבדקי, תגידי לי איך זה עובד. מה הוא יגיד, מה יכול להיות?
שתי התשובות יכולות להיות, אני לא יודעת מה המצב רוח בסדר. הוא די עקשן, הוא די מתעקש על הדברים שלו, אבל אם אני אנגיש לו את זה ככה, אז אולי...
יכול להיות.
אולי הוא כן.
יכול להיות. ואז, ותעשי את זה גם עם עבודה. תיכנסי לגוגל, תכתבי. מה זה מצב פרטי בטיקטוק, מה זה מצב ציבורי בטיקטוק, איך חוסמים טיקטוק מתכנים מסוימים או מאנשים מסוימים. תעשי קצת עבודה, אין ברירה, צריכים ללמוד את הדבר הזה. זה כמו שאנחנו לומדות, יודעות היום על אוכל. למה אני קוראת מה שיש מאחורנית, ואז אני לא אתן לילדה אם יש שם, אני לא יודעת מה. כי אנחנו למדנו את הנושא קצת.
כן.
את מבינה? עכשיו, זה אחד. שתיים, גם לילדה, אני הייתי עושה סדרת חינוך. בנושא הזה של האיומים.
נכון.
עליי לא מאיימים. אם את לא עושה לי טיק טוק, אני לא עושה שיעורים, אל תעשי שיעורים. זה בינך לבין המורה. זה הלימודים שלך, זה הטיעונים שלך. ברגע שאני לא מתרגשת, הילדה, אין טעם באיום הזה. אוקיי? אם אתם לא שמים לי טיק טוק, אני לא הולכת לקייטנה. את לא רוצה ללכת לקייטנה, תשבי בבית, אבל בלי טלפון. כי זה לא יום קרנבל.
אוקיי.
היא כבר, היא יכולה להיות לבד בבית.
כן, שתירה... היום היה לי את הקטע הזה, בסוף הלכה, רק כדי שאני לא
אנעלת יותר. עוד מצוין, בסוף היא הלכה מעולה.
היא הלכה
תגידי בטיק. לה, את גם, לא רק שתלכי, את גם תלכי בסוף בלי טלפון, לא רק בלי טיק טוק. קודם כל, הילדה צריכה להבין שהיא לא מאיימת עליי, אני לא מפחדת מזה, אני לא ניבלת. Okay. ילדים צריכים להבין שאני לא ניבלת מהם.
Okay.
אני מוכנה להיות קשובה, אני מוכנה, תני לי לדבר עם אבא עוד פעם, אני שמעתי איזושהי שיחה, תני לי להעמיק בזה, ייקח לי כמה ימים. אני מבינה את הרצון שלך, אבל את עליי לא מאיימת, כי זה לא יעזור לך. במה בדיוק את מאיימת עליי? למשל, מה היא עוד אומרת? מה היא עוד אמרה? אם לא תתנו לי, אז אני, מה עוד היא אומרת?
איתה זה קצת יותר מורכב, כל החדר שלה מבולגן.
אוקיי, אז יש לנו פה ילדונת.
יש פה, כן, יש פה.
תקשיבי, אז
יש פה גם דיבור לא יפה, יש פה הרבה דבר.
אוקיי. אז בסדר, אז היא יותר מורכבת עם הטמפרמנט שלה, אולי יש לה קשיי קשב, אולי היא אימפולסיבית, יש לה אח גדול, יש לה אחות קטנה, והיא כבר נכנסת לגיל ההתבגרות, ואין לה טיק טוק, יש לה אבא מאוד קשה, אבא חזק, אולי אבא כוחני, אז היא עושה כוח בחזרה.
בלי לדעת את כל התמונה, את רואה את כל התמונה.
הנה, נכון. אז בסדר, אבל אנחנו רגע נתמקד בטיק טוק. אז יש לך עבודה גם עם בעלך וגם איתה. ואני מציעה, זה לא חייב להיות כך. כי גם היא לא נהנית מזה, להיות עם מרכאות ילדה רעה, או ילדה כעסנית, או נאבקת בכל דבר. גם היא לא אוהבת את זה. גם היא לא נהנית בזה. היא כבר בטח גם עוזרת לפעמים, אתם לא אוהבים אותי, אתם כל הזמן אומרים לה זה. נו, בבקשה. ואני לא רוצה שתרגיש את זה, כי אוהבים אותה מאוד. אני פריקית של הדרכת הורית, ואני ממליצה לך, צרי איתנו קשר.
היינו לפני שנה.
אז תעשו את זה מחדש עם מישהו מהצוות שלי.
אוקיי.
תעשי את זה עוד פעם. כי זה אפשר לעשות את זה גם אחרת. ויש משהו, אם את אוהבת את הגישה שלי, אז לכי עם בוגרות, תעשי את זה בבוגרות שלי, ובמרכז שלי יש רק את הבוגרות שלי, ושם זה עובד. עם התמחות בגיל ההתבגרות, ואם יש הפרעת קשב, התמחות גם בזה, ועם התמחות במה שנקרא נוער בסיכוי, נוער בסיכון, הכל אנחנו יודעות לעשות. נהדר. אז זאת ההצעה שלי. כי אין סיבה לעשות את זה, ואם בעלי חושב שהוא ישבור את רוחה, הוא טועה. ואנחנו גם לא רוצים לשבור את רוחה. הילדה הזאת יש לה רוח חזקה מאוד, ואני לא רוצה לשבור. אני רוצה ללמד, לחנך, להעביר מסרים, אבל שתדע שהיא גם יכולה לעוף, שתנסה אותי. אבל היא תמצא שם מישהו חזק, ולא כוחני. עקשן, עיקש, נחוש, מאוד אוהב, מאוד לא מוותר. את מבינה? ואיך לעשות את זה, כשהנערה היא כבר נערונת צעירה בת 11, והיא כבר עושה את זה כמה שנים, האיך הוא באמת קצת מורכב, אבל אפשרי.
אוקיי.
אז זהו, בקשר לעניין הזה.
תודה רבה לך.
בבקשה, בבקשה.
תודה, מהממת.
תודה רבה. ותקשיבי גם לשיחה המוקלטת, בשלב מסוים, גם אולי להשמיע את זה אפילו לבעלך.
כן, ברור. אנחנו רואים כל שישית.
נהדר, יופי.
תודה.
כל טוב, בבקשה, בבקשה. שבת שלום. עכשיו אני שואלת אותך רגע, מאירה, יש לי פה שאלה, מה את אומרת, אני אספיק להקריא אותה? את יודעת מה? אני אספיק. המפיקה שלי אומרת שכן, אז הנה לכם השאלה. היי מיכל, הילד שלי בן 7 לא מעוניין ללכת לקטנה, ורוצה רק להישאר בבית. מה ניתן לעשות? אז ככה, אם את יכולה להשאיר אותו בבית, זאת אומרת, יש לו אחים גדולים, או מישהו שיכול להיות איתו, את יכולה להשאיר אותו בבית, אם זה מקובל עלייך. לבד לא. אסור, עד גיל 9 אסור להשאיר ילדים לבד בבית. אם זה בא בחשבון מבחינתך להשאיר אותו בבית, זה צריך להיות בתנאים המסוימים, של יש איזה מבוגר שנמצא שם ומשגיח. אחד, בסדר. אם לא, לא בא בחשבון, אני בעבודה, בעלי בעבודה, אין, הילדים האחרים אינם, אין לי מישהו שיבוא וישמור על הילד, והילד הזה ילך לקייטנה, תשחדי אותו. אוקיי? יש ילדים שמספיק שיש הורה עם מבט מאוד מסוים, או עם טון מאיים, והילד ילך. אבל יש הורים שלא, וגם אולי לא אוהבים את זה, אז תשחדי אותו. תגידי לו, מאמי, אם אתה הולך כל השבוע, בסוף שבוע אנחנו הולכים ל... ותלכו לאיזה משהו שעד היום סירבת. ואם אתה הולך גם בשבוע הבא, בסוף השבוע אתה הולך כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, בלי בעיות. בסוף שבוע אנחנו קונים לך, תעבדי על שוחד. ואז את מייצרת לו מוטיבציה חיצונית, והנה לך, אין מריבות והילד הולך לקטנה. עכשיו, נכון, יכול להיות שהוא ילמד, את הטריק. אז אל תעשי את זה בכל מצב, תעשי את זה רק הפעם, כשזה נורא חשוב, ואין ברירה, וצריך. בקיצור, מה שעובד פה זה או איומים, או שוחד. חבר'ה, זה החיים. תפנימו את הדבר הזה. אי אפשר לגרום לילד בן שבע ללכת, אם הוא לא רוצה ללכת, אלא אם כן הוא פוחד ממני, או שזה יוצא לו ברווח. נגמרה השעה שלנו, אני יוצאת לכמה דקות של חדשות ופרסומות, תמשיכו להתקשר ל-0552-103-103, וגם שלחו לנו הודעות וואטסאפ. עוד מעט אני חוזרת.
עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103 FM
כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלי, כמו שבשעה הקודמת, מי שעורכת ומפיקה עם מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב, דוד זבולוני, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי על השידור שלנו, איציק אהרון. אתם מתקשרות אליי ומתקשרים אליי ב-0552-103-103, ושולחות ושולחים הודעות וואטסאפ בטקסט קצר ל-054-70-103-70. מאירה רואה את זה, ואם היא לא עונה השבוע, יש סיכוי שתענה בשבוע הבא. אנחנו על זה, ואנחנו איתכם. וכבר אני יודעת שמחכה לי שיחת טלפון, ואני לוקחת אותה. שלום.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
דבר את תמר.
את תמר.
כן, אני יש לי בת 4, ומתחתה יש תאומים בני שנתיים.
אוי, הרבה עבודה.
לא בקטע שלה. היא, אני חייבת לציין, היא ילדה, יש לי 7 ילדים, והיא הכי קלה, הייתה לגידול, ילדה מושלמת.
אז רגע, אז היא החמישית?
נכון, ואז יש תאומים, שאני יכולה לציין שהיא לא, זה לא דגדג אותה אפילו התאומים, כי היא כוכבת... והיא מהממת והיא יפהפייה, זה לא, בדיוק אמרו לי עכשיו למטה, הייתי איתה בגינה, אמרו לי, וואו, בחיים ראינו ילדה שלא כאילו כביכול נפגעה מזה שהיו לה תאומים.
מהממת, מהממת, איזה ביטחון עצמי, איזה קליברית, נהדרת.
היא גם קליברית וגם יש לה אימא מהממת, סליחה שאני
אמרה. בבקשה, בבקשה, 7 ילדים, ברור, מהממת.
כן.
נכון.
אוקיי. כן. לא, אני גם טוטלית, כאילו, בשבילהם, אני מאוד אימא, סליחה שאני אפה על עצמי, אבל זה בשידור ולא מכירים אותי, אז אני חייבת לציין את זה.
יאללה, אופי, אופי, okay. זה חשוב. כן.
עכשיו, יש לה משהו אחד, כן, שהוא מאוד מאוד מורכב, הגמילה של הטיטול, ש... יום אחד מישהי אמרה לי, אולי היא חייבת להיות במשהו לא בסדר, אז היא לקחה את זה מרוב שהיא מושלמת, הבנת? כאילו, אני כבר לא יודעת מה לחשוב, כי היא כל כך מושלמת, ובקטע הזה,
כן.
היא הכי לא מושלמת בעולם,
אוקיי.
וזה סרט שלא נגמר. עכשיו, רגע, אני מכורה לתוכנית שלך, אז אני כבר יודעת לדקלם את מה שתגידי לי, לכי איתה לקיר, לכי לסבתא שלה, תקחי אחריות על הגוף שלה, הכל אני יודעת, כי אני מכורה. ובכל אופן, ניסיתי ליישם את כל מה שאת אומרת, ולא לקחת אחריות על הגוף שלה, ולקחת אותה לקיר.
אבל איך זה בא לידי ביטוי כשאת אומרת לא לקחת אחריות על הגוף שלה? מה נעשה שם?
תראי, בוא נעשה ככה. איך שהוא פיפי היא עושה, איך שהוא כאילו, בוא נגיד, בגן קצת פחות, וגם בבית היא כזה, אני בלילה שמה לה טיטול, אז היא כאילו, היא עושה, אבל איך שהוא התרואה שאני שמה לה בלילה אחרי המקלחת טיטול, אז איך שהוא התרואה אותו אחרי זה כמה זמן, אוקיי, נניח, וזה עוד איך שהוא, את הקקי היא אומרת לי, אני מפחדת לעשות, היא פשוט אומרת, אני מפחדת לעשות, ואז אני אומרת לה, אבל אני עושה, והוא עושה, והיא עושה, ואני נותנת דוגמה של כל האחים, איך שכולם עושים, ולא קורה להם כלום, זה אין מצב, היא לא עשתה, והיא עושה בתחתונים, וזה לא מפריע לה בכלל. אתמול אני אומרת לבגינה, וואי, מריח ממך לא טוב, אז תשבי בקצה של הספסל, כי זה לא נעים לי. אז היא הולכת לקצה והיא יושבת שם, ואין לה שום בעיה עם זה, היא גם לא נפגעת. אין לה טיפת בעיה עם זה.
תראי.
זה לא מפריע לה בכלל ולא כלום.
א', אני חושבת שזה כן מפריע לה, אבל אני חושבת שהיא שומרת על כבודה. ב', תראי, כל הנושא הזה של ניהול הצרכים של הילדים, ודווקא זה מאוד מתאים לי, גם לך וגם לילדה הזאת. כמו שאימא שלה טוטלית, גם היא טוטלית. הילדה הזאת בשליטה על החיים, בשליטה על העולם. היא מדהימה, היא מהממת, היא נהדרת, והיא מחזיקה משהו. עכשיו, אני לא יודעת מה היא מחזיקה, יקירה. האם היא מחזיקה אחים אחרים? האם היא מחזיקה את הצורך שלה לשלוט במצב? היא מחזיקה דברים, האם היא מחזיקה את הבית, האם היא מחזיקה את הזוגיות, האם היא מחזיקה אח עם קשיים, משהו מוחזק שם. זה נפשי.
כל הדוגמאות שנתת אני שוללת.
זה נפשי, זה רגשי. אני חושבת שהילדה מאוד מוחזקת כי היא כוכבת, ויש פה איזשהו פרדוקס של הצורך לשלוט גם בעצמה וגם בגוף, ו מרוב הצורך לשלוט, היא איבדה שליטה. עכשיו, זה נכון, כמו שאת יודעת, לתת לידה ולשלוט על הגוף שלה. תראי, אין דרך אחרת, אלא רק לייצר לזה כל מיני מצבים. למשל, להגיד לה, אנחנו יורדים לגינה. לפעמים כשאת נורא צחקה כי את עושה גם כשאנחנו בגינה, אז אני רק רוצה שתדעי שכשאת עושה אנחנו נעלה הביתה להחליף. אני לא אשאיר ילדה עם קקי בתחתונים, ואני גם לא אגיד לה, ילדה בת ארבע את מסריחה, זה מסריח, אני מתרחקת. בוודאי אני לא אגיד לה את מסריחה, אפילו גם לא אגיד לך זה מסריח ולכן אני מתרחקת. אני אגיד לה, בואי נעלה הביתה להחליף. המסר בעצם הוא, ולהגיד לה את זה, את לא הגוף שלך בשליטתך, לא את זה אומרים לה. אומרים לה, את מחליטה על הפיפי שלך, ואת מחליטה על הקקי שלך. רק את. ואני מחכה בסבלנות עד שתעשי בשירותים. ואין לנו טעם לדבר על זה יותר. זה המסר, תקשיבי. לא שום דבר אחר שאת אמרת עד היום. ואני חוזרת כדי שתוכלי לכתוב. את לוקחת ואת אומרת לה, יפה וחכמה של אמא, תקשיבי טוב. אני הולכת וחושבת הרבה מאוד על זה שלא מצליח לך לעשות פיפי וקקי כמו לכולנו בשירותים. ולכן היה לי רעיון ואני אגיד לך אותו פעם אחת וזהו זה. את יודעת, רק את קובעת ומחליטה על הפיפי שלך ועל הקקי שלך. אני רק רוצה, נקודה. אם הגוף שלך יחליט, למשל, לעשות קקי כשאנחנו בגינה, נעלה הביתה להחליף. אם הגוף שלך יחליט לעשות פיפי בתחתונים, אנחנו נלך למגירה ונחליף. אני לא מדברת על זה יותר. אני לא מהירה על זה יותר. אני מחכה בסבלנות שהגוף שלך יגיד לפיפי שלך ולקקי שלך ללכת לשירותים. ואז היא תגיד, אמא, אני מפחדת, אז תגידי לה, בסדר. אז אני מחכה שהפחד יעבור. ואם היא תגיד, אבל אני אעשה איפה שאני רוצה, תגידי לה, ברור? את גם עכשיו עושה איפה שאת רוצה. רק את קובעת ומחליטה על הדברים האלה.
וכשאני מחליפה את התחתונים, אז לא לדבר על זה, כאילו
אני עכשיו... לא, על כלום. לא מדברים על כלום. זה כמו שאת מחליפה לילדה פלסטר. היא נפצעה...
לפתח אדישות?
מה? כן.
לפתח אדישות?
כן. זה לא, זה גם לא עניין של אדישות. זה עניין של החלטה פנימית שלך, שזה לא שלך יותר, זה של הילדה. ועד שאת מבפנים לא תשלמה עם זה, היא מרגישה והיא תמשיך לעשות בתחתונים.
כן, יש לציין שאם אף אחד לא היה לי יותר מדי בקלות הנושא הזה.
כן, מעניין.
הילדים שלי, אני רועדת מהתאומים.
מעניין.
אני רועדת.
מעניין. תגידי, יש משהו שאת קצת, את יכולה להגיד לעצמך, אני פריקית של ניקיון, או משהו כזה?
לא, את רואה, שום אמא לא הייתה זורמת עם הקטע הזה שילדה אוכל לה בתחתונים כל כך הרבה זמן. ממש לא. יש לציין שאני בן אדם עם צורך בשליטה.
כן.
כאילו, בוא נגיד שכן, זה כן.
אוקיי.
אני יכולה להגיד שכן, אבל בקטע של ניקיון בכלל לא, אבל אני... אף אחד לא הלך לי בקלות. היה לי בן שהיה אומר לי כל פעם לפני שהוא היה עושה, אז הייתי שמה טיטול, והוא היה עושה, וזהו, ובגיל ארבע וחצי זה נגמר,
זה
אבל עם הפיפי בכלל לא היה בעיה.
כן.
וזה לא כל כך הפריע לי, כי זה היה מאוד ברור כזה.
כן, כן. תראי.
זה, היא מסוגלת לעשות בתחתון, אין לה שום בעיה עם זה.
היא אחרת.
יש לציין שבגן היא לא תעשה את זה. היא לא תעשה את זה בגן בתחתון.
זה רק מראה דבר אחד, שהיא כן יכולה לשלוט בזה.
זה ברור.
לכן, לך אני גם אומרת, וגם למי שמקשיב לנו, קקי לא בורח. קקי עושים. פיפי יכול לברוח, כי השלפוחית כבר לא מחזיקה את זה. אז, וגם ילד שמתאבק הרמון בקקי, אם הוא לא עושה אותו בשלמותו, אז כל הזמן השריר הטבעתי שם משחרר, ואז יש כל הזמן קקי קטן בתחתונים, מריחות כאלה, שזה נורא והיום. אבל אני רוצה שתביני, שהפה, הפיפי והקקי של הילדים, זה שלושת הסוגרים, זה אלו המקומות היחידים, שבהם הילדים יכולים באמת לשלוט. עכשיו, כשיש לך אמא כל כך חזקה, שאוהבת לשלוט וכנראה גם שולטת בך, ואת כמו אמא שלך, כל כך חזקה, את מייצרת שליטה במקומות שבהם לאמא אין יכולת שליטה בשיט. הבנת קטע? ולכן רק כשאת אצלך בלב, בנשמה, כשאת תשחררי את הציפייה שלך, שהילדה תשתף פעולה ותעשה את זה כמו שצריך, כשאת תשחררי את זה, וכשאת תגידי לעצמך, מיכל, נגיד קוראים לך מיכל, מיכל, היא לא תעשה את זה בכיתה א', מיכל, זה לא שלך, מיכל, תניחי לה. כשזה יישב אצלך טוב, שבועיים אחרי זה היא תפסיק.
תגידי לי רגע, אני חייבת כל פעם ישר ללכת להחליף לה, נגיד, אין לי סבלנות לפעמים, אני לא. חייבת במקלחת של הערב.
תראי, זה לא שאני חייבת, זה שאני גם רוצה להראות לילדה שכשהיא מלוכלכת או מסריחה, זה כמו שאני לא אשכיב אותה, נגיד, אני לא יודעת מה, לגדול נשפח השוקו עליה, אחרי המקלחות, אחרי הפיג'אמה, אחרי הכל, אני לא אחליף לה.
כשהיא... אז להראות לא... לה שכאילו ישר אני מחליפה בגלל שזה...
לא,
זה
בגלל
לא
ש...
אופציה כאילו?
לא, 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 להגיד לה, אני אחליף לך, כדי לא להישאר עם זה. כי זה לא, אני לא רוצה שזה יהיה לך על הגוף, יש שזה גם ריח לא טוב, זה גם כמו לכלוך. אני רוצה לעזור לך גם, אני רוצה לעזור לך להיות נקייה. ואז אני זורקת את זה לשירותים, את הקקי, ומחבסת את התחתונים.
זה כאילו נראה לך שאצלי עם כל הילדים זה הקטע.
כן.
תראי, אני באמת לא רוצה, אני לא...
כן,
לא
יקירתי, זה זה.
מגילה כזאת, אני אומרת לך, ממש לא הקטע, אבל כן בן אדם ש...
כן,
יודע, כאילו
כי,
יש אליהם...
כי תראי,
נגיד,
זה...
יש מישהו ש...
זה בדרך כלל נובע מקוצר הסבלנות שלנו, כי מה קורה? הרי הילדים נולדים, איך שהם נולדים, אנחנו מצמידים להם את השירותים, בצורת טיטול, ואז אחרי שנתיים מסלקים את זה ואומרים לו, תעשה כמוני. עכשיו, יש פה בעיה, מכיוון שלעשות כמוני צריך להיות פה תהליך למידה, ותהליך זה לא משהו שקורה מהיום למחר. זה ברגע שאני הורדתי לילד חיתול ואני אומרת לו, מאמי, מהיום כשיש לך פיפי או קקי, תגיד לאמא, ואני אלך איתך לשירותים. זה אומר שתשע פעמים במשך היום הוא ישתין על עצמו, ופעמיים הוא יעשה על עצמו גם קאקי, כמו גור קטן של כלבים. ואז אני אגיד לו, בוא נחליף בחיוך, בוא נחליף עוד פעם בחיוך, בוא אם אתן אגב לך את הטוסיק.
לא להתעצבן כל פעם שאני מחליפה.
ברור, אני נותנת לו צ'אנס ללמוד, הוא צריך להכיר את התחושות בגוף שלו. ואז אני מלמד אותו, אני אגיד לו, יהיה לך מדגדג כזה בבטן, זה פיפי. תקרא לי מהר, מהר, מהר. הילד לא מכיר את התחושות, אני פעם ראשונה עכשיו מחברת אותו לצרכים שלו. אז אני רוצה לתת לו צ'אנס ללמוד. ואז ביום השני גם כן הוא משתין תשע ומחרבן פעמיים. ואז ביום השלישי הוא מבקש פעם אחת. ואז ההורים חושבים, איזה יופי, לא. ביום הרביעי עוד פעם הוא לא מבקש. ביום החמישי הוא מבקש שלוש. ואז הוא בתהליך למידה, אנחנו לא נותנים להם צ'אנס. מסכנים. ואז אומרים, יש לך פיפי? אין לך פיפי? יש לך פיפי? למה לא עשית פיפי? אבל שאלתי אותך אם יש לך פיפי. אז לפני 10 דקות, אז למה עכשיו יש לך פיפי?
מה? חצי יום לא לעשות, חצי יום היא מסוגלת לא לעשות, אני נגמרת מזה. אני מתאפקת לא להזכיר לה כי אני מקשיבה לך, אבל מה, כאילו חצי יום היא לא עושה.
אז תניחי לה, תניחי לה, שחררי את הדבר הזה, כדי שהיא תוכל לשחרר, היא בת 4, היא רק בת 4, תראי לאן זה לקח אותה, תראי, תחשבי גם עלייך רגע. ועל מצבים אחרים של החיים, ולא ניכנס לזה כרגע. מרוב הצורך לשלוט, אנחנו מאבדות שליטה. אותו דבר גם הילדה. מרוב הצורך לשלוט, בורח לה.
זה לא בורח, היא עושה את זה בכוונה, אין לה שום בעיה, היא מתיישבת ועושה כאילו זה שירותים, זה לא בורח לה, היא עושה את זה.
היא עושה כי כרגע היא צריכה,
והיא
משתחררת.
זהו. כן, ואין לה שום בעיה עם זה, היא עושה את זה גם
אני לא כולם. יודעת אם אין לה שום בעיה עם זה, זה את נכנסת לראש שלה, אני קשה לי להאמין, ילדה כזאת של שליטה, אין כזה דבר, אין לה שום בעיה, עובדה שהיא לא עושה את זה בגן ליד החברות שלה, היא עושה את זה לידך. לא יודעת, זה לא נכון להגיד דבר כזה על הילד, זה כמו שהורים כועסים על הילד ואומר הוא צוחק לי בפנים, זה לא מצחיק אותו בכלל, אף ילד לא אוהב להיות מושפל ומסריח מחרה, אלא היא שומרת על כבודה. זה מה שנשאר לה. ואולי אפילו היא מראה לך, הנה לך, אני מחרבנת גם עלייך. והיא עושה את זה לידך. וברגע שאני מפסיקה להתרגש מזה ומבינה את הטריק ואומרת לעצמי, כולה בת 4. כל מה שאני רוצה זה לעזור לה. ולכן אני אגיד לה, מתוקוני, כשזה קורה בחוץ, ישר אני אחליף לך, אנחנו עולות הביתה. עכשיו, את עולה הביתה זה לא עונש. את עולה, את מחליפה, את מנגבת, ואז אם היא אומרת, אם אני ארד, את אומרת לה, כבר אין לי חשק מאמוש, כבר עלינו. יאללה, בואי נשב ונשחק במשהו. גם יש לזה תוצאות. לא צריכים לדבר על זה, היא תלמד, היא תבין את זה לבד.
זהו, אני דיברתי המון, זה כן.
היא סופר חכמה.
אגב, שאני מקשיבה לך, כאילו, ואני אומרת דיבורים לא... אני אגיד לך מה, עשיתי יום אחד, הבן שלי בן 11 לא סגר מיטה. אמרתי לו, כל פעם שאתה לא תסגר, אני אקח לך שקל. וחשבתי מה תגידי על זה, כאילו, כי אמרתי, טוב, מיכל, אני דיברתי, לא עזר, היא אמרה רק מעשים.
כן.
ובוא נגיד שעד היום לא הייתי צריכה לקחת לו שקל, מרוב שהוא, זה מה שדיבר אליו יותר.
בסדר, אז זה טריק מאוד גדול. החוכמה היא לדעת מהי המוטיבציה, מה מפעיל את הילד. עכשיו, אם היו שואלים את הילד, למה אתה מסדר את החדר? הוא אומר, אני מפחד מאמא שלי שלא תיקח לי שקל. עכשיו, ממה הוא מפחד? הוא לא מפחד ממך. הוא לא רוצה להפסיד כסף. עכשיו, עם הזמן, הוא כבר עושה את זה אוטומטי.
נכון, היום
אחרי שעברו שנתיים הוא כבר מזמן לא חושב על השקלים, הוא מסדר את המיטה.
אני סיפרתי את זה לכולם, אמרתי להם, תקשיבו, מיכל, זאת אומרת שדיבורים לא עוזרים. ככה אני אמרתי להם, דיבורים לא עוזרים, אז אני אמרתי לו, בפעם הבאה שאתה לא סוגר את המיטה, אני לא קחת לך שקל, ואני לא רציתי לקחת לו כי זה נשמע לי מסריח, אבל לא הייתי צריכה לקחת לו אפילו פעם אחת שקל.
אז הנה לך, והחוכמה היא, וזה את גם רגע מבינה לבד, אצל כל ילד עובד משהו אחר. אצל ילד אחד יכול לעבוד לו עם הנורה עצובה ונעלבת, ואז הוא רוצה לשמח אותי, אז הוא יעשה מה שמבקשת. אצל ילד אחר עובד לו, אני אקח לך שקל. אצל ילד נוסף עובד לו, שאם תעשה את זה כל יום שאתה מסדר את המיטה, באותו יום אתה מקבל ממני עוד סיפור. את מבינה, אנחנו מוצאים את המוטיבציות של כל אחד מהילדים, ועובדים על זה, נו בוודאי. ככה זה עובד.
עכשיו יש לי עוד שאלה, לגבי התאומים.
כן.
כל אחד משגע לי את השכל, תפרידי אותם, אל תפרידי אותם, אמרתי אני אתייעץ איתך.
תראי, במה, בגן? בגן?
בדיוק, כל אחד אומר לי דעה אחרת.
לא, לא, תראי, אני אגיד לך מה אומרת הספרות, ואז מה אומרים החיים, אוקיי? הספרות אומרת להפריד בבית ספר, אוקיי? בכיתה א', כדי בעצם לאפשר לילד כבר לייצר חיי חברה וחיי חוויות שהם בלעדיים שלו. כי החוכמה עם תאומים זה לשמור על הביחד, כאילו זה שנינו ביחד וכל אחד לחוד, בנשימה אחת. זה לשמור על הביחד, כי הם ביחד, מאידך שלכל ילד גם תהיה הנפרדות פה מאוד חשובה. כי אם אנחנו לא עובדים טוב על נפרדות, יש סיפורי זוועות על תאומים עם נפרדות לא טובה.
אני רואה כבר עכשיו שאחד לוקח את המקום של היותר
לגונן או משהו כזה. יש להם תפקידים. עכשיו, הרבה פעמים תאומים זזים בתפקידים שלהם וזה נהדר. פעם ההוא מבטר וההוא מתעקש. אחר כך ההוא מתעקש וההוא מבטר. מעולה. זה טוב שהם נעים בתוך התפקידים. זה דבר מצוין. להיות גם וגם. עכשיו, אם יש לנו, תמיד יש לנו אחת, את היותר דומיננטית והיותר שקט, באים אל הילד ושואלים אותו איך קוראים לך, ואחותו אומרת איך קוראים לו. מבינה דברים כאלה. זאת אומרת, התפקיד של, קודם כל לא להפריד, מכיוון שהם נורא, הם תומכים אחד בשני. המעבר לגן, ואחר כך המעבר לתרום חובה בגיל 4, כל המקומות האלה, הם מהווים יכולת תמיכה אחד לשני, אני לא רוצה לקחת להם את זה.
אבל אני אגיד לך איפה הבעיה. כן. שאצלנו, כאילו, אחרי זה רק מישהו יצטרך להיות בלי חברים. ממשיכים כאילו עם הגן, גם בכיתה א', עם אותם חברים, ואם אני מוציאה מישהו אחד הולך להפסיד, שהוא הולך להיות בלי המוכר.
הבנתי. כי כל החברים הולכים לכיתה אחת,
הגן,
ואז אנחנו מחזירים.
עד ביד גואל עם אותם חברים.
הבנתי. תראי,
אנחנו... יש אחד יותר כנסייה שאני אומרת כל פעם אותו אני אדפוק, אבל בכל אופן.
כי הולך שם קל. תראי. בדרך כלל גם הילדים הטובים הם אלה שנדפקים, או אלה שמסתגלים יותר, אז אנחנו סומכים עליהם שהם יסתגלו יותר טוב, אז אנחנו הם באמת ככה, אנחנו מקשים עליהם יותר עם לב שלם, כי אנחנו יודעים שהם יסתגלו.
אני חשבתי 3-4, בגיל של גן 3-4,
אפילו לא 3. בואי נגיד לך, מתי אנחנו...
לא, זה ברור, עד 4 ביחד, ואז חשבתי להפריד.
אפשר.
כי אז במילה מערבבים אותם.
אבל גם פה אני, א', אפשר, נכון, אבל אנחנו מפרידים ילדים לפני בית ספר, אם אנחנו חושבים שהביחד פוגע בהתפתחות של אחד מהם. כי אם יש לנו אחד שלא שומר על עצמו, רק אחותו או אחיו שומר עליו, אם יש לנו אחד שכל הזמן נמנע ואחיו עושה את זה עבורו, אם יש לנו אחד או אחת שכל הזמן צריכה את אחותה כדי שתטפל לה בעניינים, שם אני אפריד ביניהם עוד לפני בית ספר. כי אני חייבת ללמד אותה להתמודד עם החיים לבד. פה אני מייצרת את הנפרדות. תראי, הם בני שנתיים. אני מציעה לא לעשות את זה השנה, וגם לא לעשות את זה בגיל 3. תראי מה קורה כשהם בני 3, יש לך עוד שנה וחצי. ותחליט אם את מפרידה בגיל 4 או בגיל 5. עזבי, אל תחשבי על זה עכשיו. ובשום פנים ואופן אל תפרידי אותם בגיל 2 או 3. בשום פנים ואופן.
לא חשבתי
שאני
חשבתי יותר בקטע של אולי
אז תניחי לזה עכשיו, וכל מי שנותן לך עצות תגידי לו, אתה אל תתערב לי בחדר שינה, שלום, תודה רבה, סתמי להם את הפה על ההתחלה. יש תעשים שנכון לילדים, ודי, אל תעסיק את עצמך בזה, יש לך עוד שנה וחצי, ואז את ואני נדבר על זה שוב.
הבנתי.
אוקיי, בהצלחה יקירה. תודה שעלית לשידור, תודה על הטלפון. ביי ביי, יום טוב, שבת שלום גם כמובן. וואי, 7 ילדים ואימא חזקה, טוב, זה עובד בתנאים מסוימים. אבל גם אני אוהבת את הכנות ואת היכולת לעשות רפלקציה לעצמי, ואז להגיד, רגע, יכול להיות שבעיה שאני כזאת וכזאת, ובדרך כלל התשובה תהיה כן. ותמיד לכן בסוף אנחנו עם אלה שצריכות וצריכים לעשות את השינוי. חבר'ה, אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. תמשיכו להיות פה ולהתקשר ל-0552-103-103. תכף אני חוזרת. חזרתי אליכם, המחצית האחרונה שלנו, ויש לי מאזינה על הקו. שלום, יש לי מאזין על הקו. שלום,
מה שלומך?
טוב, תודה.
יופי, יותר לשמוע אותך, מה אני... אמנם בין 78, אבל אני מעריץ קבוע שלך.
תודה רבה.
כן. שומעת את התכנית כל יום. אוקיי, בואי נו, יש לי שאלה קטנה.
כן, סבא.
אני סבא מודעכם. ויש לי שני נכדים, אחד, בהבדל ביניהם, אחד בן 7, אחד בן 6.
אחים?
עכשיו השאלה היא...
הם אחים?
מה?
הם אחים?
כן.
אוקיי, השאלה.
עכשיו, זה בן 7, בן 6 הוא ילד אחר, זה שני הפוכים לגמרי. אז זה בן 7, אבל יש לו כנראה הבחנה של... יש לו דברים מיוחדים.
קשיי קשב או הפרעות קשב?
הוא בבית ספר, לא יודע אם זה קשב, אני חושב שזה כבר יותר חמור.
הוא בבית ספר מיוחד, הוא בכיתה קטנה?
מה?
הוא בבית ספר מיוחד ובכיתה קטנה?
כן.
אוקיי, אוקיי.
עכשיו השאלה היא, ממה שאני מתלבט, שאני מדבר אליהם, נניח שהקטן מתנהג בסדר, אבל הגדול נניח עושה, אמרתי לו לעשות משהו, ללכת לאכול, ללכת לעשות שיעורים, משהו כזה, והוא לא הולך, ואף סרין שאני נורא מתלבד איך להגיב. זאת אומרת, אם נגיד לו, תשמע, הוא כבר עשה שיעורים, אתה עוד לא.
לא, בשביל מה לך להשוות? גם ככה הוא,
לא,
גם ככה הוא מקנה, לא, לא, אנחנו לא בהשוואות היום, לא, אנחנו ממש לא בהשוואות, אנחנו לא משווים אותם אלינו, אנחנו בטח לא משווים אותם לאחים והאחיות שלהם, לא, ממש לא, ממש לא. תראה, אם אתה שם, אתה אומר לו משהו, שב לעשות שיעורים, ואומר שהוא לא רוצה, אתה יכול להגיד לו, אתה רוצה ואני אשב איתך, אולי אני אצליח לעזור לך, או אתה רוצה... שאני אכין לך משהו כיפי לשתות ותיקח את זה איתך, או אתה רוצה קודם לראות איזה פרק קטן בטלפון שלי, אבל אחר כך תשב ותעשה, אבל רק פרק אחד, רק אחד. זאת אומרת, בוא נחפש לראות אם אתה יכול לייצר לו איזשהו משהו בנעים או במוטיבציה. זה אחד. שתיים, גם יכול להיות שכל זה לא יעזור. לילד יש קשיים אמיתיים, והוא שונא לעשות שיעורים, והוא לא רוצה לעשות שיעורים, אז יכול להיות שאתה לא תצליח. ואז, אל תיכנס, התפקיד שלך זה לא לריב איתו על זה. זה התפקיד של ההורים. לא, אל תיכנס. תנסה לייצר דווקא מוטיבציה, מה שגם אמרתי למישהו בשעה הראשונה שלנו, משהו כמו שוחד. אתה יודע מה, אם תשב ותגמור שיעורים, אחר כך אנחנו יורדים למטה למקדונלדס לקנות גלידה. אבל קודם צריכים לשבת ולגמור שיעורים. או אם זה לא עובד על הילד, אז מוטיבציה אחרת, שוחד אחר, להגיד לו, אם אתה יושב גומר שיעורים, ואני באמת יודע שסיימת את הכל, נשב, אני אזמין איזה סרט שאתה אוהב ונראה סרט בטלוויזיה, משהו שלא ראית עד היום. אפילו שזה עולה לי כסף. אתה מבין כאלה?
כן.
זאת הדרך, לא בלהשוות. לא, ממש לא. מסכן גם...
לא, אני פחדתי להשוות.
אתה צודק. גם ככה הוא מקנה בקטן. הוא גם ילד טוב, גם אין לו קשיים, גם הוא בא, כשהוא היה בן שנה, הוא כבר תפס לו את המקום. לא, לא, לא לעשות השוואות.
לא, הם ביניהם חברים מאוד טובים.
אוי, זה נהדר. אוי, זה מעולה.
לא רבים ביניהם, שום דבר. לא שומעת. הם כל הזמן ביחד, הם לא רבים ביניהם בחיים.
וואו, אז אני רוצה להגיד לך, ההורים עשו פה עבודה נהדרת. נהדרת! וואו, וואו.
אוקיי.
בבקשה, יופי.
תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד.
כל טוב.
מריץ אותה.
תודה, תודה. המשך קיץ קל. תודה, כל טוב. ביי ביי. שבת שלום. שלום. הלו.
שלום מיכל.
שלום וברכה. בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, תודה. חם ואני מודאגת, אבל זהו, אנחנו כאן. עושים את המירב.
אז תודה רבה.
בכיף.
שמי הילה, ואני אשמח לשאול, להתייעץ איתך באיזשהו נושא ככה.
בטח הילה, אני איתך.
כן, אז בני בן החמש, האמת שהיום יש לו יום הולדת.
אוי, happy birthday! איזה
תודה,
יופי.
תודה רבה. הוא בן יחיד, והוא מאוד 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 אוהב מסכים, מאוד. ולאחרונה הוא גם הפך להיות עוד יותר עצמאי. והוא קם בבוקר, לפעמים מאוד מוקדם, בזמן שאנחנו ישנים, קם, מדליק לעצמו את הטלוויזיה, צופה, לפעמים זה גם לפני הגן, ואז אחר כך זה מעורר ככה קצת קושי בלנתק אותו.
בלסגור, כן. כן.
כן, בלנתק אותו, וזה, וגם הוא רוצה לראות את המסך אפילו שמצחצחים שיניים. וזה נהיה כאילו איזה מין מאבק כזה שאנחנו קצת
כן.
נמצאים בתוך הלופ הזה, ואנחנו לא יודעים איך לצאת ממנו, כי גם לתוך עניין נגיד לו, נגיד בבוקר אין טלוויזיה, והוא, אז אתה יודע, זה יורר הרבה כעס ומחלוקות בבוקר.
נכון.
ובשני, אני לא יודעת אם באמת כדאי להתעקש על זה, אם עדיף שזה לא יקרה אוקיי. בבוקר.
אילה, בואי אני אגיד לך, בטח להתעקש על זה, בוודאי, ובנחישות ובעקביות. תדמייני רק רגע, שבמקום להגיד את המילה מסך, אנחנו היינו אומרות את המילה טבלת שוקולד, חבילת שוקולד. ואז היית אומרת לי, הילד נורא עצמאי, קם בבוקר, מאוד מוקדם, הולך, ומוציא מהמגירה שלנו שיש לנו שם, באופן קבוע, 10 חבילות שוקולד מוציא, ואוכל חבילת שוקולד. ואז אני קמה בעלי ואני קמים, אנחנו מלבישים אותו, ואז הוא רוצה את השוקולד, הוא רוצה עוד חבילת שוקולד. וכשאני אומרת לו, לא, זה כבר מאוחר, צריכים ללכת, אי אפשר, אני לא יכולה להוציא לו את זה מהיד, הילד רוצה לגמור את החבילת שוקולד. זה אותו דבר. זה אותו דבר. ברור שאת תגבילי. ברור שאת לא תפשיק, לא תפשיק, לא, לא תאפשרי בזמנים מסוימים. עכשיו, הוא ירצה, הוא יבקש, אני רוצה שאת תייצרי מצבים שבהם הוא לא יוכל.
מה הכוונה?
מה הכוונה? הכוונה היא שאת תבואי ותגידי לו, אתה נורא אוהב טלוויזיה פוצקי, אני יודעת. וגם להסתכל בטלפון של אמא ושל אבא. אבל אני קראתי שזה לא, זה קרוב מדי לעיניים, זה לא טוב. שבבוקר זה לא בריא. הגוף צריך יותר לישון, ו... ותמציאו עוד איזה משהו, וגם שאני רוצה לדבר איתך ואתה נורא עסוק כי אתה או בטלוויזיה או בטלפון, בגלל זה אבא ואני החלטנו שמהיום הטלוויזיה, רואים טלוויזיה רק אחרי שחוזרים מהגן פעמיים, פרק אחד ככה ופרק אחד אחר כך. עכשיו תקשיבי, נגיד אמרת את זה, וזהו, ולא יספת. אמרת. עכשיו, אני לא יכולה לגרום לילד לא לקום בחמש בבוקר וללכת ולפתוח טלוויזיה. אבל נכון, אני יכולה לגרום לזה שהוא ילחץ, הוא ילחץ, הוא ילחץ, אבל לא תיפתח, כי הוא לא יודע איפה השקע החשמלי. מבחינתי, תורידי את השלטר של הסלון. ואז הוא יבוא ויעיר אתכם ויגיד, אמא, אין טלוויזיה. ותבואי ותפתחי ותגידי, וואי, אין. בוא, מאמי, תחזור לישון. ותחזירי אותו למיטה. עכשיו, דרך אגב, את הטלפונים שלהם, ותגידי לו, האייפד שלי, אני לא נותנת אותו. תראי, צריך להיות גם מצב שבו את לא נותנת. את.
זאת אומרת, גם במחיר של הקאט.
ברור שזה במחיר. תקשיבי, יקירה, כשאנחנו אוכפים את רצוננו על הילד, אני לא מרשה לך יותר מטבלת שוקולד אחת. אני לא מרשה לך יותר מגלידה אחת. אני לא מרשה לצאת בחוצה מהבית כשחושך. אני לא מרשה. נכון, אני מייצרת מצב שהילד לא יוכל לצאת מהבית, ונכון, הוא כועס? אי אפשר שאני אחוף את רצוני על רצונו בלי שזה יעורר התנגדות. זה מעולה שזה מעורר התנגדות. אני לא רוצה איזה, כבר אמרתי בשעה הראשונה, אני לא רוצה רובוט או יסמן או איזה רכיחה. אני רוצה ילד שמתנגד. אבל למרות שהוא מתנגד, אני חזקה יותר ממנו, והוא לא יקבל, כי זה בשליטתי, לא בשליטתו.
אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו אובייקטיבית גם, האם באמת, נגיד בימים שאין גן בבוקר, בימי שבת, בימים עכשיו בחופש, שאין פעילות, לראות טלוויזיה בבוקר מיד כשהוא קם, זה משהו שהוא לא טוב?
זה לא טוב. וזה לא טוב, אני אגיד לך למה, כי תמיד שתרצי לסגור את הריב איתו, זה לא טוב, זה הרגל לא טוב. ההרגל יכול להיות בשבת, איזה כיף, למה לא? לא צריכים לקום, אין לחץ של זמן, נגמר הדבר הזה. ברגע מסוים עדיין תדעי לך, גם בשבת, את תצטרכי לסגור, כי הילד הוקט. הוא לא מכור, הוא לחוד.
נכון, הוא גם לא מגיב כשמדברים איתו.
הוא כבר לחוד, מתוקה שלי. ואת צריכה להיות על זה. בסיכומו של דבר, המסכים פוגשים את הסמכות ההורית, נקודה. ועל זה ההרצאה שלי, ותזמינו אותי לגנים, לבתי ספר, למתנסים, לחברות ההייטק שלכם, לחברות הלואו-טק שלכם. תזמינו אותי להרצאה הזאת. להבין מה זה קורה, מה זה קורה, מה קורה לילדים, למה אנחנו צריכים להיות על זה, למה אני כל הזמן משווה את זה לאוכל, יש לי כל מיני סוגים של דוגמאות והסברים, מה קורה להם במוח, ולמה זה בסוף מחובר לסמכות הורית. וסמכות הורית זאת...
הם רואים אותנו כל היום עם טלפונים.
אבל הם לא רואים, תראי. אז מה, את גם נוהגת, את גם שותה אלכוהול, אז מה? את גם הולכת לישון מאוחר, אז מה? כל דבר אני מודל, כל דבר אני, בגלל שאני עושה, גם הילד יכול. אני זוכרת
שאתה... לא יודעת, אני שואלת את עצמי, האם זה בסדר שאני אומרת לו לא?
אבל העניין הוא שאני... אבל אילונת, אני גם רוצה שהוא לא יראה אותי עם נייד כל היום. כשאני אוספת את הילד, אני רוצה שהנייד שלי יהיה בתיק. כשאני עולה הביתה, אני רוצה עדיין לא להוציא את הנייד מהתיק. אני רוצה לשבת לשחק עם הילד. כי ברגע שסוגרים מסך, הוא יבוא והוא יגיד משעמם לי. ואז אני אגיד, בוא נשחק בלגו, ואת צריכה לשבת איתו על הרצפה 40 דקות, לשחק איתו בלגו.
כן.
ואז אם את... ואת נורא מעניין אותך, ויכול להיות שיש הודעות נורא, הרי כל ההודעות, מה אנחנו מסתכלות בנייד, אילה? זה רשתויות במיץ עגבניות, מה שקורה שם. שעכשיו...
לפעמים זה גם ענייני עבודה, אתה יודע.
אבל השאלה היא עד כמה אני רוצה להכניס את העבודה הביתה. אני זוכרת פעם, אחת מקלותיי סיפרה לי, שהסמנכ״ל שם איזה משהו, גער בה, שהיא לא ענתה למייל שלו. אז היא אומרת לו, על הבוקר כשהיא באה לעבודה, היא אומרת לו, מתי שלחת אותו? הוא אומר, בשבע בערב. היא אומרת, סליחה, אני בשבע בערב עם הילדים שלי. אני אענה לך למייל הזה עכשיו. עכשיו, להגיד דבר כזה לבוס או לסמנכ״ל, את מסתכנת. אבל ברגע שאת סגורה על עצמך, אני בשמונה בערב לא עונה על מיילים של העבודה. כן, אם זה יהיה חירוב והאתר נפל, ואני אחראית על הדברים האלה. אז תתקשר. אבל המקום הוא, זה שזה ברור לי, לי. ואם יש לך ילד של החוד בתוך המסכים, את חייבת למנן. את, הוא לא יודע, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. וברגע שתמנני לו, הוא יעמוד על הרגליים האחוריות. והוא יקיב, והוא יפקה, והוא יצעק, והוא ירביץ, והוא יבעט, והוא יגיד לך את אימא רעה. ברור.
כשאת אומרת למנן, את מתכוונת שמראש, נגיד, אנחנו מדברים על זה, ואני אומרת לו, היום אחרי הגן, אתה יכול לצפות, נגיד, בשלושה סרטונים, נגיד, שלושה פרקים.
לא, 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 אני רוצה שיהיה משהו יותר מסודר. לא, אילה, זה לא טוב לילד בן חמש. ילד בן חמש צריך דברים קבועים, סדר יום. הולכים לגן, חוזרים הביתה, אוכלים צהריים, יש כאלה שחוזרים הביתה, מתקלחים, אוכלים צהריים. את הסדר את תקבעי. אבל ברגע שאת אומרת לו, היום אתה יכול לבוא ולראות שלושה סרטונים, רגע, אז מה מחר? למה מחר רק שניים? לא, זה צריך להיות מסודר. באים הביתה, מתקלחים, אם הוא אכל בגן אז לא אוכלים צהריים. נחים, ואתה יודע מה זה מנוחה? לראות סרטון. עכשיו, כל סרטון שלו כמה זה? רבע שעה?
משהו כזה.
למה שלושה? אילה, למה את עושה לו את זה? אחד. רבע שעה זה מספיק. אחד, אילה. כל יום אחרי שנבוא הביתה, את תבני את זה. כל יום אחרי שנבוא הביתה.
מה, באופן כללי את אומרת להגביל את זה לזמן כזה מועט?
ברור, ואחר כך... אחרי ש... ואז ירדנו לגינה, אני רוצה שלא תהיו בבית, אני רוצה שתהיו איתו בגינה. תפסיק.
לא, אנחנו עושים את זה, אנחנו...
וכשחוזרים מהגינה, אחרי המקלחת, אז יושבים, ואז זה הזמן לפרק נוסף. אתה יודע מה? אפילו את יכולה להגיד, אז בצהריים שני פרקים. ואז אנחנו עושים את הכיפים שלנו, והכיפים שלנו זה ספרייה, וגינה, וללכת לסבתא, ולהזמין את רועי, וללכת ליניב. ואז, שוב הם הלכו, ועלינו הביתה, נרגעים עם עוד פרק. בכיף. עכשיו תקשיבי, אם זה טלוויזיה, אז עוד פרק. מסכים קטנים מילה, לא, מסך קטנים זה טאבלט וטלפונים. לא לתת לילדים שעה לפני השינה.
כן.
מסכים מציפים את הילדים במלטון, בקורטיזול אדרנלין. וזה דוחק את המלטונין, והם צריכים את המלטונין כדי לישון טוב. לא מסכים קטנים שעה לפני השינה, שעתיים אפילו לפני השינה אצל קטנים, שעה אצל גדולים. טלוויזיה כן, ספר, גדולים זה 10-11, ספר, משחק, חבר'ה, שחקו עם הילדים, מה עשינו פעם כשלא היה טלוויזיה? הילדים היו למטה, הילדים שיחקו, הבית מלא משחקי קופסה, הוא אוהב משחקי קופסה, תאלצי אותו לשחק איתם בהם. ואיך זה, מה, איך זה אומר תאלצי אותו? כשאין מסכים. אני זוכרת שיום אחד שאלתי אחד מהנכדים שלי, הוא היה אז בן 7 או משהו, 8 אפילו. אמרתי לו, מה מתגיד, אתה משחק משחקי קופסה? תקשיבי טוב לתשובה. הוא אומר לי, כן, כשאימא מכריחה אותי. עכשיו אמרתי לו, מה זה מכריחה? מה זאת אומרת? אז הוא אומר, אז באים חברים וזה, ואנחנו בטלפון, ואז היא אומרת, טלפונים בצד ובואו נשחק. ואז אנחנו לא רוצים, אז היא אומרת, עכשיו טלפונים בצד ובואו נשחק. אז הוא והחברים שלו שמים את הטלפונים בצד, או אם הוא לבד בבית, והאימא שם יושב וזה משחקת איתו. 45 דקות שעה. אני אומרת לו, ואמרתי לו, תגיד, וכשאתה משחק עם אימא או עם החברים, אתם נהנים? אז הוא אומר לי, מאוד.
כן, ברור. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אנחנו יושבים ועושים יצירה.
כן.
ואז, נגיד, לצורך העניין, אם יש איזה משהו שקצת קשה לו לעשות, או קצת יותר מאתגר אותו, אז הוא אומר לי, טוב, תעשי את, אני אצפה בינתיים באיזשהו סרטון, וכלומר שאני אעשה, זאת אומרת, ברגע שהוא נתקל באיזה משהו שקצת קשה לו, אולי קצת לשעמם אותו נגיד.
כן, הוא בורח לשם, הוא בורח כן. לשם. תראי, אז את מבינה שכל הנושא של המסכים לא טוב לבן שלך. א', כי הוא בקלות נלכד, ב', כי זה כבר, אני רוצה גם שתביני, כשלוקחים לו או סוגרים לו את הטלוויזיה, בדרך לגן, יש נפילה של אדרנלין, נפילה של של דופמין, ואז הם כועסים, ואז הם נכנסים לדיכאון, וזה משפיע גם על האוכל. תקשיבי, זה לא טוב כל הדבר הזה. מצד שני, הדיגיטל כאן, והוא איתנו. איך אני אסתדר היום בלי המיילים בטלפון, בלי הווייז, בלי הטלפון, באמת. אבל צריך לנהל את זה ולמנן את זה, וזה תפקידך. זה לגמרי תפקידך, לכן אני מחברת את זה לסמכות ההורית, ולא לפחד, לא לפחד מהילדים. אז 3 ימים הוא יהפוך לך את הבית, והוא יגיד לך שאת אימא קקה. אז מה? אז הוא יגיד. ואת תגידי לו, אני יודעת שאתה כועס, את גם לא תכעסי. אני יודעת שאתה כועס, אני יודעת שאתה רוצה, אבל אני לא נותנת. ויום, יומיים, 3...
אני לא אוהב אותך יותר, אני לא אוהב יותר.
אז תגידי לו, אני אוהבת אותך תמיד לעולמים, ואני יודעת שאתה כועס, אז מה אם הוא אומר? הוא לא אוהב אותך באותו רגע, הוא צודק. את אימא רעה. את הקשבת לי, את רעה מאוד היום. בטח. למה, אנחנו לא חשבנו שהאימהות שלנו רעות?
נכון.
ולא שיקרנו אותם, ולא הסתרנו מהם, נו מה? אז מה? אוקיי?
נכון.
אבל את את העבודה החינוכית שלך חייבת לעשות, אילה.
כן. אני יכולה לשאול אותך שאלה נוספת קטנה?
כן, כן.
לגבי יום ההולדת.
כן.
כמו שאמרתי לך, יש לו יום הולדת, והוא יליד יולי. אז עשינו לו יום הולדת בגן לפני כמה שבועות, לפני שהסתיימה השנה, והיה מאוד נחמד.
אוקיי.
אבל היום, את יודעת, הוא מתבאס, הוא אמר לי, למה אין יום הולדת שוב? ואנחנו נחגוג לו גם בחיק המשפחה, אבל הוא כאילו מאוד מאוחזב ועצוב.
שמה?
שעכשיו אין לו יום הולדת בגן, כי עכשיו הוא הולך לקייטנה.
תקשיבי. קודם כל, עשו לו יום הולדת בגן, והוא גם יודע שהולכים לעשות לו. תראי, הוא עובד עלייך, הקטן שקשה לך עושה עלייך אחלה מניפולציות. אילה, אני הייתי באה להדרכת הורים לבדוק, כי בטח הוא עושה לך את זה בהמון מקומות אחרים. הוא לא יפסיק להתלונן ולקטר, ולהרגיש קורבן, ולהגיד לה שהוא נורא נורא רוצה, כל זמן שאת עוד מתרגשת מזה. אני חושבת שבפעם הבאה שהוא מגיע, הוא בא אלייך, והוא אומר לך, אני נורא רציתי זה בגן, ולמה עכשיו אני בגן? תגידי לו, כי ככה זה. כי כבר עשינו, ולכי משם. אבל אמא, אבל אני רציתי, אני מבינה אותך, אבל מכיוון שכבר עשינו, לא עושים בגן פעמיים, ולכי משם. ואם הוא רודף אחרי, תיכנסי לשירותים, סגירי את הדלת, יש לך פיפי דחוף. את מבינה מה אני עושה פה, אילה? אני מפסיקה להתרגש, ואם אחרי זה אומר לי עוד פעם, אז היא מסתכלת ואת אומרת לו, נו, דן, דן, די, אני לא עונה על זה יותר. כמה פעמים עוד? הוא צריך להבין שאני מפסיקה להתרגש מזה. אם אני מפסיקה להתרגש, הוא מפסיק לעשות מניפולציות. בהצלחה, יקירתי.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב, שבת שלום. ביי ביי. ביי ביי, להתראות. ושאלה. מיכל שלום, הילד שלי בן 9, לא מוכן ללכת לישון מוקדם, כי זה החופש הגדול. האם אני צריכה לאפשר לו את החופש של להישאר ער בשעות כאלה? אני לא יודעת מה זה כאלו, אבל תכף נבדוק. או להמשיך בטקס הרגיל שבשעה 8 הוא נכנס למיטה. לא ב-8, הוא כבר גדול. דרך אגב, בן 9 גם יכול ללכת לישון בגין 9, אבל לא נורא. אם הוא ילד טוב, הוא הולך ב-8, שיחקת אותה. בטח, זה חופש. זו מהות החופש. להגיד לו, אתה יודע מה, מאמי, חשבתי על זה. או מיכל דליות אמרה לי, בטח שאתה יכול ללכת לישון יותר מאוחר, בכיף. על מה חשבת? אם הוא יגיד 11, תגיד לו, לא, נו, עזוב, בחייך. אבל 10, בכיף. בטח, בטח. תאפשרי, זו מהות החופש. תני להם, תנו להם. קצת הגמשה, לא פריצה לגמרי, אבל הגמשה של הגבולות. אני מאוד בעד. עכשיו, אם הוא קם והולך לקטנה, או הוא עושה איזה משהו, ואז אני רואה שהוא מתקשה, ולהגיד לו, תקשיב, מאמי, אם אני רואה שאתה מתקשה לקום בבוקר, ואני מתחיל, ואני אתחיל כבר גם בכעסים, ובזה של הבוקר, אני מורידה לך את זה ל9, במקום ל10. כי אני מאפשרת, וזה בכיף, בכיף אני מרחיבה לך את הגבולות בתקופת החופש בלבד, לא בשביל לייצר לעצמנו מריבה על הבוקר. אוקיי? זאת אומרת, תראו, באמת, חופש הוא חופש, דרך אגב. אני חושבת שאנחנו, לפעמים אני חושבת את זה שאנחנו מבוגרים מקנים בהם, שהם בחודשיים חופש. עכשיו, אני לא יודעת מה הסדר היום של ילד בן 9. האם הוא בבית כל היום, האם הוא יוצא, האם הוא באיזושהי קייטנה, וכן עדיין הוא בתוך איזושהי מסגרת. אז בטח, בחופש יש יותר. יותר אוכלים בחוץ, יותר הולכים לים, יותר הולכים לישון יותר מאוחר, קמים בבוקר יותר מאוחר, כן, כל הדברים האלה, כן, בטח. אז במקרה הזה אני מאוד ממליצה לך להרחיב. ואני רוצה לתת לכם איזשהו טיפ. נשאלתי לפני כמה ימים מאימא של מתבגר, מתבגרת, אבל נשאיר אותם אנונימים. הילדה זקוקה, הנערה, ל-200 שקל בשבוע, כדי לעשות את הכיפים שלה. את הפגישה עם החברות, ההמבורגרים, את ההליכה לים, את המונית מדי פעם לכמה חברות ביחד, וכל הדברים האלה. והאמא אומרת, זה המון כסף. והאמא צודקת, זה און תואפות החופש הזה. אני אגיד לכם את האני מאמין שלי. כל מה שהילד צריך, תנו לו חצי. אוקיי, אפילו אם הילד עשה רישיון נהיגה, ואתם מאוד עמידים, מאוד עמידים, ויכולים לקנות לו טרנטה ב-30,000 שקל. כל שקל שהוא ילך ויחסוך 15, כל שקל שאתה מביא, אני שם שקל גם. זה כשהוא גדול. במקרה הזה של גיל ההתבגרות, זה להגיד לה, מאמי, אני נותנת לך 100. בבית עוד ילדים, עוד צרכים, עוד חופשה, עוד זה. עבור 100 השניים, תעבדי. אני רוצה שהילדים יעבדו עבור הכסף שלהם, שילמדו לא להיות טפילים, שיקחו אחריות על האושר שלהם, על השמחה שלהם, על העצמאות שלהם, על הכסף שלהם. שתעשה בייביסיטר, שתרד עם ילדים לגינה, שתעשה דוג סיטר. סיפרה לי מישהי שהיא אמרה לה, היא ביקשה מהעוזרת לא לבוא בקיץ, והבת שלה מנקה את הבית ומשלמת לה כמו לעוזרת. עכשיו, אני קצת בדילמה, כי אני בעד שבבית יעשו את המטלות של הבית, אבל אם זה רק בקיץ, וזה ככה, וזה במקום, בבקשה, הנה לכם. אבל להיות בטוחים שאתם מחוברים לדרך הזאת ולגישה הזאת, ואז אם אכן כן, זאת הדרך. לא לתת לילדים, זה בכלל כאקט חינוכי, לא לתת לילדים את כל מה שהם צריכים, שיצטרכו להתאמץ, למען הצרכים של עצמם, בוודאי למען הבילויים של עצמם והכסף שלהם. ואני מסיימת פה, ותודה רבה למאיר הפרץ, דוד זבולוני, אחיעד לוק, אליעזר בן יהודה ואיציק אהרון. תודה רבה לכם שהייתם איתי. תמשיכו ותהיו כאן, כי אחרינו דוקטור מאיה רוזמן, אחריה פרופסור רפי קרסו. כל טוב. שבת שלום לכם. תשתו הרבה. קיץ נעים.